זה תשווה בעצם בת הזוג כמובן בפרשת תרומה. בוא נאמר שאם פרשת תרומה עוסקת בכלים, במסגרת של המשכן ובכלים, אז פרשת תשווה עוסקת יותר בדברים הניידים, כאילו בתוכן של הדבר, באופן העבודה. זה מתחיל בהדלקת המנורה, בשמן של המנורה, ואחרי זה זה ממשיך עם בגדי הכהונה, על כל הנלווים עליהם, החושן, האפוד וכו'. אחר כך מדובר על משיכת הלוויים, קידוש הלוויים, שגם זה חלק מהדברים שהם כאילו בתוכן בעצמו, בעבודה בעצמה. תודה טובה, מצוין, מצוין. אחרי העניין הזה, יש סיכום של עבודת המקדש, פסוקי סגירה כאלה, של עכשיו אפשר לומר שאני אשכון בתוך בני ישראל, ואז מגיע משום מקום מזבח הכתובת. הוא נון בית, נשכח, נשכחנו אותו. אז אולי נתחיל מהסוף. אני מקווה שעכשיו, נכון, אתם זוכות להכין את הפרשה, נכון? כן. שמח מאוד. אולי נתחיל דווקא מהסוף. יש לי מישהי הסבר מלומד למה מזבח הכתובת נשכח לפי הרבה הפסוקים של סוף פרק הפסק, של סוף היד שישי, הם פסוקי סיכום. סיכום המשכן. וכדי שתגידו אל מועד, תמזבח ותארון אליו, יעקדש לחיים לי, ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם אלוקים, וידעו כי אני השם אלוקיהם. שרציתי אותם, מארץ מצרים, שוכנים בתוך עם, אני השם אלוקיהם. זה סיכום נהדר לפרשה. ממש סיכום שאיתם אפשר ללכת הביתה בהרגשה, זהו, סגרנו משהו כאילו. דיברנו, ציבינו, ועכשיו מסכים את ה... ואז פתאום עליית שביעי, ועוסקים במזבח הכתובת. זה היה מוזר ביניכם? אני מאוד שמח. ואחרי זה גם מוזר, מה עשיתם עם זה? ואיפה לקחתם את ההרגשה הקשה הזאת? זהו, כאילו, חיסת כוחות. חבל מאוד, רע מאוד. ובכל זאת, לא, לא חייב לכם מספיק. אז תחשבו על זה בינתיים, אנחנו עכשיו נתחיל מההתחלה, ואמרתי אולי איזה רעיון, אבל טוב, בסדר גמור, אולי בהמשך נגיע לשם. אז רק נזכיר שתצווה, זו הפרשה היחידה בתורה מאז לידת משה, הכוונה מאז פרשת שמות, הפרשה היחידה בתורה ששמות של משה לא מופיע בה. זוכרות למה, נכון?
בחן
מינה. בחן מינה, נכון. כתוב שכללה של אדם שצדיק, גם כשהיא באה על תנאי, היא מתקיימת. לכן גם אנחנו מכר אותו מהפרשה, אבל זה קצת אכזרי. לבחור את הפרשה שהיא תמיד יוצאת בשבוע שבו נפטר משה רבנו בהילולה, כאילו זה יפה דבר כזה, דווקא בשבוע הזה אתה, אם אתה רוצה כבר איכשהו כאילו למחות אותו באיזשהו אופן, קח את הפרשה שבוא נאמר שזה פרשות מחוברות נניח ואחת, כאילו זה תמחה ואיכשהו כאילו קיימת את הכללה. למה למחות את משה דווקא מהפרשה הזאת?
לא יודעת,
כאילו
יש
הוא
ממש נוכח בשבוע, אז
הוא
צריך להזכיר אותו.
כן, כבר,
דיברנו
על מספיק, אתה אומר.
סתם, לא, כאילו, לא צריך
לדעת,
לא צריך להזכיר אותו פשוט.
כן. אז האמת היא, זה מעניין מאוד. נראה לי שזה התזכורת הכי טובה שיש עכשיו, יש עוד מלא כיסאות בחוץ. יש לו כיסאות גם כאן, אלא בפנים, בתוך האתם, נכון? או שם אחד? יש לו עוד אחד?
יש שם כאילו
עוד
אחד.
עוד הרבה גם, מצוין. אז... כתוב במדרש במסכת שבת, שכאשר משה רבנו ביקש רחמים משה, על עם ישראל, סליחה, כתוב, ויחל משה. ויחל משה, בין השאר, מדרש אומר, שמשה נהיה חולה בשבילה. מה שנקרא, חולה עליכם. זאת אומרת, הוא הסכים להיות חולה בשביל עם ישראל. והרי היה אפשר די ככה בקלות, כלומר, משה רבנו, הוא האדם היחיד, שלא היה בחטא העגל, וגם יש לו את אלים במוצק. הוא היה עם הקדוש ברוך הוא. בזמן הזה שהם חטאו בחטא העגל, הוא יודע איפה הוא היה, הוא יודע שהוא לא היה בחיים עם ישראל. ומשה בכלל בלי שום בלבולים, הוא אומר, או שאתה סולח להם, דימיים וחנינה, ועל זה, על זה בעצם חזל אומרים, שכל העניין של משה היה בעבור עם ישראל. והרב שמסביר בהם היה, הוא אומר שישנם שני סוגי מנהיגים. יש מנהיגים שהם מורמים מהם, הם אנשים גדולים, בין השאר הם גם עוזרים לציבור, הם כאילו מוכנים באמת לעזור לציבור. אבל הם לא נתונים לציבור, הם לא משועבדים לציבור, אלא יש לו את הוא חי בתוך עולם משלו, הוא מוכן לתרום למען עם ישראל. אומר הרב, משה רבנו לא היה בכלל בכיוון הזה. משה רבנו הבין שכל החיים שלו, כל קיומו, זה בשביל עם ישראל. ולכן בחנינה, זה היה משהו מאוד, זה לא היה איום. זה היה בדיוק האופי של משה רבנו. הוא אמר, אני איתם בכל מקרה, בכל מצב. אם אתה רוצה למחול, אני איתם. אם אתה רוצה לא למחול, אני איתם. אני בכל מקרה איתם. ולכן בחנינה, זה בדיוק העניין של משה רבנו, זה בדיוק הנקודה שלו. יותר מזה, הפרשה, אמנם אין בה את השם של משה רבנו, אבל יש בה דבר שהוא הרבה יותר חזק. הפרשה בעצם אומרת, ואתה תצווה את בני ישראל. זאת אומרת, משה רבנו, הוא לא, הוא הזכר בשמו, אבל הוא מצווה. הוא כבר לא מצווה, הוא לא זה שעושה ודבר השם אל משה לאמור, אלא הוא עצמו הוא מקור הציווי. אתה תצווה, אתה לא רק תעביר. הרי הרבה מאוד פרשות מתחילות בידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. פה זה ואתה תצווה את בני ישראל. יש אצל הרב בסידור עולת ראייה, אז הוא אומר שיש שני סוגי תפילות. יש תפילה שהיא כאילו קלאסית, שאנחנו אומרים, יהי רצון לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שכך וכך וכך. זה יכול להיות תפילה הכלל או על הפרט. יש תפילות שמתחילות כאילו בלי פתיחה. לדוגמה, אומר הרב, אנא בכוח. אנא בכוח, זה, אתה לא אומר, כאילו, למי אתה מדבר? חכה שנייה, תגיד, יהי רצון לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתיר צורה, שתקבל גרעת עמך. זה איזשהו כאילו פיוט כזה שלא פותח בשום פתיחה. פשוט מיד כאילו. אנא ואת ישר מתחילים במנה העיקרית. אומר הרב, זה מעיד על הקשר הכי עמוק. שאין... שאין שום גינונים. אתה לא קורא בשם אפילו. יש עוד מדרש אחר, אנחנו נחזור תכף לעל המחוך הזה, שאומר שיש דרגות ברבנים. יש רב. רב אשי, נניח, זה חכם עצום, המורה, שגדל בחוץ לארץ, בבבל. רבי זה בארץ ישראל. לכן נניח היה רב זרע, שנהיה רבי זרע. רבי זרע זה כשהוא עלה, חיית ישראל, הוא נהיה רבי. זה כאילו יותר. יש גם רבן. ואומרת הגמרא, גדול מרבן שמו. יש כאלה שאין להם לא רב, לא רבי ולא רבן. נניח יש רב אשי אמרנו קודם, יש רבי זרע, רבי יוחנן, ויש רבן גמליאל. ויש הלל הזקן. אומרת הגמרא, זה הכי גדול. גדול מרבן זה כשהשם שלו. עכשיו, אם נלך באותו קצב, בסדר? אז מה יותר גדול משמו? שאין לו שם. ואתה, ישר, בלי שום, שום שם, שום כינוי, כי אתה מדבר פנים אל פנים. יש סיפור שהוא גם אמיתי, הוא גם מצחיק וגם עצוב קצת, שסיפר הרב אברום שפירא, יחסית לברכה, הרב הראשי לישראל. אז הוא אמר, תראו איזה עולם הפוך. בזמן שהכי הרבה למדתי תורה, הייתי אברך, למדתי תורה, יומם ולילה, אף אחד לא סתר אותי בכלל. תראו לי, אברום. ואז נהייתי רב, וקראו לי רב אברום. ואחרי זה נהייתי ראש ישיבה. עכשיו, עם הזמן, יש פחות ופחות זמן ללמוד, כן? כאילו, ככל שאני יותר, אני פחות לומד, ופתאום נהייתי הרב הראשי, והרב הגאון, וראש בתי הדין. הוא אומר, זה פשוט צחוק מהעבודה. כאילו, אם כבר, היית קוראים לי ככה כשהייתי, כשבאמת למדתי. הוא היה איש מצחיק קצת. זה היה קצת, חצי הומור וחצי באמת. אז יש משהו כזה שלפעמים התיאורים המאוד עצומים האלה הם משקרים את המציאות, כאילו. כי ככל שצריכים יותר לנפח את הבלון, סימן שמשהו בפנים לא עד הסוף סגור, כאילו. זה גם מה שקורה כאן. כאילו, הפרשה הזאת, אין בה את השם של משה רבנו, אבל הוא נוכח שם בתור מצווה. הוא זה שמחולל בכלל את העניין הזה. גם בהמשך, כל הטקס של הלוויים והנפת הלוויים והכל, הוא שחקן מרכזי לגמרי בסיפור. אבל שמו לא נזכר. אז זאת נקודה ראשונה. בהמשך הפרשה, מיד אחרי השמן זית זך, מיד מגיעים לבגדי כהונה. זה מעניין, יש בבגדים שם, יש שלושה תפקידים. קודם כל, התפקיד הכי בסיסי בבגד, זה לחסות בשר ערווה. זה גם מופיע גם בפרשה, שחלק מתוך הבגדים הם לחסות. התפקיד של בגד מאז כאן אדם הראשון, רואים שאדם הראשון לפני החטא, לא היה לו בגד, מכיוון שהפנים והחוץ היו ממש זהים, זה היה משהו כאילו שהוא ממש מרמיש אותו דבר. אפשר גם אולי את הוויטרינה לדחוף טיפה, עוד הרבה, ואת הגילון גם לפתוח, לדחוף, ואז פשוט מאחדים את זה. זה קל מאוד, יופי, וגם עכשיו בכוח, ממש בכוח, לדחוף את זה, כי לדחוף חזק. יפה מאוד. מצוין, ואפשר גם את הטריס להרים קצת. אז בכלל, ממש בסדר, כן? בטוח? מצוין. אז המטרה של בגד באמת, הכי בסיסית זה לחסות. אחרי שהאדם הראשון, חזק, לא ידעות, אם שוכל יותר חזק, אז ממש אף למעלה. חזק, אופי, מצוין, זה עובד. יפה, זה עובד, טוב מאוד, מצוין. אז אחרי שהאדם הראשון חטא, נוצר פער בין החלק הפנימי של האדם לחלק החיצוני של האדם. ולכן היה צריך, היה אז בישן בושה. בושה בעצם היא ביטוי לפער בין מה שאני מרגיש למה שאני מבטא. אני מתבייש לבטא מה שאני מרגיש, או שאני חש איזשהו פער כזה, ואז כשהאדם מתבייש, אז נוצר בעצם הבגד. הבגד נועד כדי להסתיר את החלק החיצוני, שזה יאפשר הצפה, כאילו, הופעה של החלק העמוק שבאדם.
אבל הרב, כשאדם אני שמח, נכון. זה החלק הכי בסיסי. שיש צורך לחסות את החוץ, כי החוץ משקר לי. אחרי החטא, החוץ הוא יכול לסנוור בטעות, ואני רוצה שתפגוש אותי ולא את החוץ שלי, ולכן צריכים להסתיר את החוץ. זאת אומרת, לפני החטא, לא הייתה שום אשליה. מה שאתה ראית בחוץ זה מה שהיה לפנים בדיוק. אחרי החטא, הפנים נפגם, יצרה חסמים על האדם, והחוץ היה עדיין באיזה חזות איזה. כדי שלא יהיה פער כזה, אני מכסה את החוץ כדי שהפנים יוכל לבוא לידי ביטוי בצורה נכונה, בצורה טובה, בצורה שלמה.
כמה, אני כאילו בסוף לכולם יש את אותו גוף, אבל בגדים זה הבחירה שלנו.
שנייה, לאט לאט. אז יש מטרה אחת, המטרה האחת הראשונה, היא עוד לפני בחירת הבגד והכל, כיסוי.
אבל אתה לא יודע.
היה אפשר לחסות את האדם עם שקית זבל גם.
נכון, אבל באמת עכשיו
הבחירה
הרבה יותר קשה, כאילו הרבה יותר
מרקים. מצוין, יפה.
זה הרבה יותר
מגלית. אז זהו, אז שוב, יש מטרה אחת, נקרא איזה סור מרע. למנוע סנבור. יש, בחלק היותר חיצוני שבאדם, ישנה סכנה שהאחר יסתנבר מזה, ולא ישים לב לפנים שלי. לכן הבגד נועד קודם כל, עוד לפני סוג הבגד, האופי של הבגד, כל זה, קודם כל להסתיר, לחסות. היה אפשר לחסות גם, שוב, עם שקית זבל. מצוין, עם אלבד. עכשיו, יש שלב שני. השלב השני הוא לכבוד. לכבוד הכוונה, כבוד זה כמו כובד, נכון? אתם זוכרות איפה כתוב כבוד בתורה? איפה? בתורה, בתורה. גם לפי דפורה, נכון. גם נכון? הענן... הוא ביטוי לכבוד השם, נכון? וכבוד השם נראה בענן. למה ענן זה ביטוי לכבוד השם? איך זה, איך זה, איך זה, איך זה קשור הענן? ענן זה בעצם איזשהו תפר כזה בין גז לבין נוזל. כי יש בתוכו עדי מים, שעוד מתיו גשם, אולי, הווי, אבל בינתיים זה גז. אז הענן זה המחשה. זאת אומרת, היה אפשר לראות את השכינה, נניח במקדש או משכן, דרך הענן. כשהשם הוא נועד עם בני ישראל, הוא נועד בענן. הוא בא בענן, גם בהר סיני, ואחרי זה בכפורת, היה ענן. אתה זוכר בסוף ספר שמות, אנחנו נראה, זאת השם, ממש עוד מעט, נקרא אולי רק ממש את הפסוק האחרון של ספר שמות. לא, פסוק האחרון, כמעט אחרון. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. וכבוד השם מלא את המשכן. ובעל את הענן והמשכן ייסו בני ישראל. ואם לא יעלה הענן ולא ייסו. כי ענן השם על המשכן יומם. וכו'. זאת אומרת, אז השם נגלה בענן. אז ההתגלות האלוקית היא בצורה של ענן. זה איזשהו תפר בין רוח לחומר, הענן. אז לכבוד הכוונה, זה איזשהו, נקרא זה משמעות שיורדת אל האדם מהחוץ פנימה. יש איזשהו דימוי שהייתי רוצה להיות, והבגד מבטא את זה. אני לא כזה בינתיים, אבל הבגד ישפיע עליי. הבגד יהפוך אותי לאדם שאותו הייתי רוצה. לדוגמה, נניח שאת מאוד רוצה, את טיפוס מפוזר קצת, קצת מאוד להיות מסודרת. אז אם את תבחרי בגד שהוא מאוד מסודר, זה יכול להשפיע עלייך, להיות אדם כזה. נניח נהגי אגד לדוגמה, במשך הרבה שנים, הם הגיעו עם בגדים מה שהם רצו להגיע. עד שהחברה החליטה שיש מדים של נהג. למה זה חשוב? הרי זה מאות אלפים, מיליונים בשנה, משקיעים בחולצה המצחיקה הזאת. למה, למה? מה הבעיה שהנה? הרי הוא נוהג באותה מידה גם עם טריקו. מה הסיפור הזה?
זה מדגיש לו את התפקיד.
יפה. זה משכנע אותו שהוא נציג של החברה. ואז ההתנהלות שלו היא בהתאם. יש גם הפוך, נניח, בהקשרים פחות נעימים. אסיר. יש מדי אסיר. למה זה חשוב מדעי הסיר? מה חשוב שהוא בתוך הכלא נעול, בתוך התא שלו, מה חשוב שהוא יהיה עם פיג'אמה?
מנטלית.
מנטלית, בדיוק. כי זה משפיע עליו להרגיש ככה. חולצת תנועה. יפה מאוד, יפה. אני שומע את הטראומה, אני שומע את הכאב. נכון, גם זה, נכון, נכון. זה נקרא כבוד, הכבוד, כלומר שהבגד משפיע עליי, לכן זה נקרא מכבדותיי. בגד נקרא מכבד את האדם, הכוונה מקרין על האדם. יש גם, כתוב כאן בפרשה, שהבגדים יהיו לכהנים לכבוד ולתפארת. מה זה תפארת לדעתכם? פאר. מה זה פאר? מפואר. גבוה זה פאר? מה זה פארות בעברית?
קצה.
קצה? מה בעץ יפה? מה בעץ?
הפאה.
הפאה של עצמו.
הכי תחתון.
מה זה פארות?
זה לא לחלק הזה.
הצמרת? זה אמיר. נכון, נכון. אז פירות זה ענפים. יש, כשאדם כותף, לפעמים נשאר, על הענף נשאר פירות, הכוונה קצוות כאלה. הקצוות האלה, אל תיקח אותן. אז פירות זה ענף. אז התפארת כאן, הכוונה היא, זה מפאר את האדם. זאת אומרת, יש לי איזשהו אופי מסוים, סגנון מסוים, והבגד אמור לבטא אותי החוצה. לומר מי אני. אז כבוד זה הבגד משפיע עליי. ופאר זה אני משפיע על הבגד. אני דרך הבגד מראה, מופיע את עצמי החוצה. אז אם כן, יש להם בעצם לבגד ג' מטרות. א' לחסות. יש דברים שהם דורשים כיסוי, כי זה יכול להטעות, לשקר, לזייף, אני צריך לעשות אותם. יש כבוד, שהבגד משפיע עליי להיות מה שאני רוצה להיות, ויש תפארת, שזה בעצם מבטא, זה אומר מי אני. דרך אגב, זה ממש מעניין, שיש הבדלים עדיין, הבדלים גדולים מאוד, בין רמת תשומת לב של בן ובת וענייני בגדים. אצל בן זה הרבה יותר סוג של שקית, כיסוי. שוב, היום היא קצת אחרת, אבל זה הרבה שנים זה היה ממש ככה. שלא קשה, בדרך כלל, אמור היה להיות, שלא קשה לבן לבחור בגדים. כאילו. הולכים לחנות, מחפשים את הגודל הנכון, מכסה ושלום על ישראל. אצל בת יכול להיות מצב שבו את כאילו חודש מסתובבת ולא מצאתי שום דבר. חנות מלאות בגדים. אבל זה לא, זהו, זה לא מה ש... זה לא מרגיש לך שזה מבטא את האישיות שלך. או זה לא מה ש... זה לא פועל עלייך מה שרצית שזה... רצית שזה השפיע עליך משהו.
ובנים לא רצים?
זהו, אז פה אצל הכהנים, זאת אומרת, זה אמור להיות כך, זאת אומרת, שאדם לובש בגד כהונה, זה אמור להשפיע עליו וגם לבטא אותו. רק אמרתי שבאופן כללי, אצל בנים זה פחות נוכח הדבר הזה. אני אספר לכם סיפור קצר. לפני כמה שנים, אחת ה... בורא ברוך השם זכתה להתחתן, סיפרה לי שהיא התלבטה מאוד לפני החתונה. כי היא פגשה בחור, היה באמת בחור ממש נחמד, זורם כזה, ושמח, הכל בסדר. אז היה בעיה אחת שולי, פרט אחד קטן. אותה חולצה. היה מגיע לכל הפגישות עם אותה חולצה, יש חודשים. עם אותה חולצה.
אולי היה לו חמש כאלה
באותו צבא. ואז היא התחתנה איתו, למרות התופעה הזאת, ואז היא גילתה שיש לו את אותה חולצה. הרבה פעמים. כי זה היה, יפה בעיניו, זה היה די זול, אחד ועוד אחד, אנחנו שמונה, שיהיה בטוח. אז זה דוגמה לכאילו
אבל למה?
אני לא יודע, אין לי הסבר מלומד על הדבר הזה, לא יודע, אינני יודע. לא אכפת להם
עצמו?
לא קשור. לא, תראי, יש הלכה ברמב״ם שחייב, אסור לאדם שיהיה לו כתם על הבגד שלו. זה בכלל צריך להיות נקי, מסודר. אבל לא צריך להיות, להקביש תשומת לב מוגזמת לעניין הזה. אסור לעשות לרשות כשאדם נהיה מבוסם. לא, לא מתאים. גם לבד לא מתאים, אבל זה יותר חייב לקבל. בכל אופן, יש לבגד בקיצור שלוש מטרות: לחסות בשר ערווה, לחבוב ולתפארת. לפעמים צד מסוים הוא על חשבון צד אחר. ולפעמים כשאדם שם דגש על דבר אחד, זה על חשבון עניינים אחרים. זאת אומרת, נניח לדוגמה, הייתה כאן מישהי, ברוך השם, לפני כמה שנים, שאימא שלה, היא אישה צדיקה, באמת צדיקה. והיא החליטה, האימא החליטה, שנמאס עם זה שיש בגדים לבנות שהן לא צנועות. ואז יש או בגד יפה, או בגד צנוע. לא מתאים. אז היא עשתה, היא הלכה ועשתה יבוא מסין של בגדים צנועים. ממש צנועים. כאילו צנועים ב-100%. הבעיה הייתה שכאילו לא הצליחה למכור אותם. זה לא, כאילו, קיצור, היה משהו כאילו, סק בעשר. והבא שלה אמרה, היא הייתה ממש כואב, כמעט שהיא מעריכה את אמא שלנו, והיא מאוד משבחת אותה על זה שבאמת, הם השקיעו בזה מאות אלפי שקלים. ביבוא של המון חוצות, וזה ממש צנועות. אבל את אומרת, אני לא יכולה לבוש את זה כאילו.
עכשיו זה גם ככה לא היה הולך בגלל
הקורונה. הקורונה, כן. כן.
דווקא
עכשיו,
מה זה?
כן. בקיצור, אז יש באמת איזשהו, לפעמים, כשהולכים על איזשהו כאילו פן אחד יותר חזק, זה בא על חשבון דברים אחרים. אם אפשר ככה, ממש במשפט השני אני אומר שאנחנו הרבה עוסקים, כולנו, עוסקים הרבה בעניינים של צניעות, פנים וחוץ, כל הדברים האלה. אני חושב שאחד הדברים שהם באמת שליחות מבחינתי, זה לשבור את ההנחה הזאת שכאילו אתה צריך לבחור, או את צריכה לבחור, בין או צנוע או יפה. כל עוד אנחנו שם, תמיד זה יהיה קרב מאסף, ותמיד בסוף ניקשה. כי כמה אפשר לסבול? זאת אומרת, אם אצלי בתודעה שלי צנוע זה לא יפה, בסופו של תהליך אני יכול למסור את נפשי, אבל בסוף זה חונק אותי. כי אני כאילו מקריב דבר חשוב למען דבר נחוף, למען דבר שהוא כאילו אי אפשר בלעדיו. אבל עדיין אני בהרגשה של הקרבה. וכל זה קורה אגב כיוון שהפרסומות והסרטים והאופנות הן חודרות אלינו. ולאט לאט אני יותר ויותר מבין ומשתכנע שלא צנוע זה יפה באמת, זה הכי יפה. רק אין לי ברירה, כי אני דתי או דתייה. אז אני נאלץ להקריב כאילו את היפה למען הצנוע. זה קרב אבוד. זה לא ילך. יש פתרון אחד. והוא שאני אצליח לשנות בחניון עצמו את ההבנה, ואני אשתכנע שצנוע זה ממש יפה. אם אני, זאת אומרת, אם הדבר הזה באמת התאווה בי, אז כבר לא יהיה איזשהו פער או איזה מאמץ או איזושהי מסירות נפש כדי להיות צנוע. כי זה יהיה יפה. זאת אומרת, כל עוד אני לא באמת משפיע על התודעה, ואני אוהב את משהו שהוא אמיתי ונכון, לעולם אני אחיה באיזשהו מאבק. וקצת איתך, מזכיר לנו את ה... יש מאמר של הרב קוק בעולת ראייה, כתוב, אנחנו אומרים את זה בליל שבת, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. והרב שם מסביר שיש הבדל. יש צדיק שהוא לא אוהב את, את האמת, אבל הוא עושה אותה. כאילו מבטל ועושה אותה. ועבורו האור כתוב שהוא זרוע. זאת אומרת, הוא לא שמח כרגע. הוא באמת היה רוצה להיות רשע. כי זה כיף לו יותר. את האמת באמת זה כיף לו יותר. רק הוא מתגבר על עצמו, כי השם ציווה. הוא יחיה תמיד באור זרוע. הכוונה, הוא לא חי באור באמת, אלא בזרע של אור. עוד מעט יהיה טוב. ולישרי לב שמחה, אומר הרב, זה אדם שהוא לא רק צדיק, הוא ישר לב. כלומר שהוא ישר את ליבו למול הקדוש ברוך הוא. הוא אוהב את מה שהשם אוהב. הוא אוהב את הנכון. הוא רוצה בנכון. ואז אומר הרב, לא כתוב זרועה שמחה. כתוב, ישרי לב, שמחה. הוא אומר, והם רואים עולמם בחייהם. אדם כזה שרואה, ששמח, שרוצה את מה שהוא נכון, הוא לא מרגיש הקרבה. הוא לא מרגיש תחושה של מסירות נפש. הוא שמח בזה. הוא אומר, זה מה שיפה בעיניו. זה מה ש, שהוא רוצה, שהוא חפץ. יש עוד דוגמה לזה.
אבל תמיד זה קטע, כי צדיק זה
מילה כבר
לא מרגיע לנמנס.
נכון,
זה מוריד קצת מהרח שצדיק. היה אפשר להחליף את המילה לישר
לב. נכון. יש הבדל גדול בין עברית מדוברת לבין עברית של חז"ל. וחז"ל צדיק זה לא הדרגה הכי גבוהה. יש צדיק ויש חסיד. חסיד זה ישר לב. זה אחד שהוא רוצה את רצון השם. הוא לא רק עושה רצון השם, אלא הוא רוצה את רצון השם. זה אגב הופיע לכל אחד בראשונים ובאחרונים. גם ברמב"ם זה הופיע, וגם ברמח"ל. שאדם שעושה רצון השם נקרא צדיק. אדם שרוצה רצון השם נקרא חסיד. חסיד הכוונה זה לא עוברי סף חב"ד, כן? אלא אדם שכאילו מחובר לרצון השם עצמו. הוא לא רק עושה...
השתבשו לנו.
השתבשו לנו, בדיוק. בדיוק ככה. אז כשאדם רוצה רצון השם, אין לו מאבקים יותר. הוא לא חי במתח, הוא לא אומר, אני והקדוש ברוך הוא. דוגמה נוספת, אנחנו עכשיו עושים פרומו ליום עיון שיהיה לכם, אני מדבר שם בעוד שבוע בדיוק, ועיון כזה חתונה. אז הרבה אומרים שהכלל הכי בסיסי בחתונה זה לדעת לוותר. לדעת לוותר. תוריד את הראש, ואתה יודע לך זה הבעל מבטא כמובן, כן? תוריד את הראש, תהיה סמרטוט. תדע שאם אתה רוצה שלום בית, תוותר. אפילו פעם היה חנות שקראו לה בירושלים, בגבעת שאול, בנוגל שלו, בבית הדפוס. קראו לה ראיתי שלום בית, ואתה תמיד מצחיק אותי. אני חושב, איך זה עובד שם? מגיע זוג, אני אישה ממש רוצה פינת אוכל חדשה, זה שנייה, זה יקר, אבל שלום בית. אז ראית שלום בית. בכל אופן, אז באמת, כולם אומרים שאם את רוצה שיהיה לך באמת שלום בבית, תלמדי לוותר. בעיניי זה פשוט משפט רעי למשפט הזה. אני לא מסכים איתו בכלל.
כמובן
שפרה. בדיוק. כי בוויתור אתה בכלל לא מתקשר. אתה לא באמת שמח בזה. אתה חושב שהוא מדבר שטויות. רק מה? שלום, 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 שלום. מצוין, מצוין, מצוין. הגעתם למקום הנכון. מצוין. אז... הלו. אז... באמת ויתור... זהו, זהו נגמר? הכל בסדר? ברוכות הבאות. המאלת. ישראל, ישראל. זה חשוב הספר, חשוב לראות שהגבולות... ישראל, ישראל. מצוין. אז ויתור בעצם אומר אני לא מסכים איתך בגרוש, אבל לא רוצה לריב איתך, תעשי מה שאת רוצה. זה ביטוי לחוסר תקשורת. כי אם מביא לתקשר נורמלי, אז לא צריכים לוותר, פשוט מדברים. משכנעים, משתכנעים, מקשיבים, יורדים לעומק הדבר. והאימון לזה הוא בחברותה. חברותה שאינך מוותר. זה צחוק מהעבודה, נכון? אז אני חומדת עם מישהי, ואת הבנת א', היא הבנת, אז גילה, זה בסדר. לא יודע, אין בעיה א'. זה לא חברותה, זה צחוק, זה סתם, זה צל, הד, נכון? אם רוצים באמת ללמוד, אז אל תוותרי לי. פוך. זה איזשהו דיון. מה? מה שכן מוותרים או שלא מוותרים?
לא, שככה כדי להגיע אליך.
עדיף לוותר?
לא, עדיף שכמסכימו.
אז אם באמת רוצים להגיע למצב שאנחנו מבינים את האמת ולא חשים מקריבים או מוותרים או זה, אז אנחנו צריכים להשתכנע שזה יכול. איך כל זה קשור?
הרב, אבל לא.
כן.
לא תמיד כאילו מסכימים, נגיד שתי בנות האלה עושים חברותה.
כן.
היא חושבת ככה, היא חושבת ככה, אז אם כל אחת תגיד הדעה שלה כמה, יש שלוש פעמים, זה לא יעזור.
כן.
כאילו מנסים לשכנע בהתחלה, אם זה לא עובד.
לא עובד, מה? לא, לא.
כל אחת בדעה שלה.
כן, אז זהו.
אבל איך עושים את זה?
אז אם הייתה תקשורת נכונה, אז לא רק בהתחלה, אלא דנים בדבר. אני מבין מה את אומרת, ואני מקשה עלייך. זאת אומרת, את טועה כיוון ש... אני לא רק אומרת, מונולוגים. אני חושבת אחרת.
אבל
לפעמים משתכנעים. אז אדרבה, זה קשור באמת לכוח הדיבור, כאילו. לעד כמה אני מסוגל להיאבק על הדעה שלי ולשכנע בה, ולא רק להגיד אותה 20 פעמים. זה נקרא תקשורת. בתקשורת באמת, איך אומר את זה בעדינות? המבחן של תקשורת נכונה, זה להגיד כמה שיותר תוכן וכמה שפחות מילים. זאת אומרת, אם אני מצליח להסביר את דעתי במעט מילים, זה תקשורת טובה. אם צריך על כל דבר ימי עיון והקדמות וסיפורים, זאת אומרת שאין תקשורת טובה בינינו. אז כל דבר הוא כאילו מאוד מסורבל עם כל התיאוריה מסביב.
אבל לפעמים יש מלי דבר, שהיא רואה
את זה
ככה ואני רואה
את זה
ככה, שתינו
מסודקות. אז בואי נחשוב ביחד איך יוצרים אמת שהיא משלבת בין א' לב' לא כפשרה, אלא כעומק. כי באמת זה נכון וזה נכון. אז בקיצור, הבגד הוא נועד כדי שאדם יצליח לאהוב צניעות, הוא צריך להשתכנע שהצנוע הוא יפה. הוא לא מקריב למען הצניעות, אלא הוא באמת יפה. וזה קורה כאשר הבגד הוא גם לחצות בשר ערווה, הוא גם לכבוד, והוא גם לתפארת.
אה, זה
שכנוע שבצעו עלינו. כן. זה כבר לא יודע לשכנע. זה כאילו, בכאילו, מה שנקרא.
אם האופנה היא יפה, אז
אחלה. כן.
אם לא, אז...
כן. מעניין מאוד שכולם אומרים, נכון? אני לא הולכת אחרי אופנות. זה פשוט יפה בעיניי. נכון, מה פתאום? מה אכפת לי מפריז? אבל זה יפה. רק זה פשוט, זה קטע עולמי. של טלפתיה קולקטיבית, שכאילו פתאום דבר מסוים ממש יפה בעיני כולם, ללא קשר לאופנה כמובן, ואחרי כמה זמן, אותו הדבר שהיה יפה בעיני כולם, הוא לא יפה בעיני כולם, לגמרי לא יפה גם בעיני כולם, ללא קשר לאופנה. מעניין מאוד, מעניין מאוד. אבל לא, אני לא הולך לשבי אחרי אופנות.
אז איך אתה עושה שזה...
מצוין, אז אם אני באמת אבין, אבין לעומק, עד כמה שדבר שהוא צנוע, הוא מבטא אור פנימי, הוא לא רק חוסם.
יפה מהותית.
כן, מהותית, בדיוק. ושזה יהיה יפה מהותית, אז גם באופן החיצוני זה ייראה מצוין. ניתן דוגמה, דוגמה שאת מכירה, שפחת מכירה. את הגעת לכאן ועד אלול. לא כולם, חלק יהיו עד אלול. ועד אלול, את הגעת לבית מדרש, חטף את האלם של החיים. ובטח סימן לעצמך, ויש כמה נשמות שזה קו אדום. היא בחיים הייתה חברה שלך ולא עזור כלום, בנדר. כי היא לא נראית לך בכלל, 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 לא בכיוון בכלל. עם הזמן הכרת אותה, ואת מתחילה לזהות, זה קורה גם, דרך אגב, קוראים מאוד גם בן גזור, שככל שאני יותר מכיר אותה, ככל שאני יותר מעריך את האישיות שלה, גם חיצונית זה משתנה. לכן הרבה אומרים, מה אני אחי? יש חוק 10 שניות, זה נקרא, זה חוק של חילונים. חוק 10 שניות שאומר, את פגשת מישהו, אם הוא לא נראה לך מלך היופי, זה לא זה, זה לא זה. כן, כן. ואנחנו בטח מבינים שכשאדם, אני חושב שגם כאילו, אומרים את זה גם, שכשאדם מוערך על ידי, כשאני כאילו מחזיק ממנו, אז פתאום גם בקטע החיצוני, פתאום זה נראה לי אחרת. נראה לי שונה. הוא מוצא חן בעיניי, זה נקרא. למצוא חן זה אומר, זה אור פנימי, שהוא מתבטא גם בהיבטים חיצוניים. פתאום יש מציאת חן. אז כדי שתהיה באמת מציאת חן, צריכים 3 תכונות בבגד. גם לחסות בשר הרבה, גם לכבוד, גם לתפארת. זאת אומרת, שזה א', צריך באמת לחסות את הדברים שהם מגולים או חיצוניים מדי, שמסתירים לי את האור הפנימי. על יד זה, זה גם אמור להפוך אותי לאדם שקשור לעולם הערכים שבא לידי ביטוי בבגד הזה, זה גם אמור לבטא אותי, הבגד. אגב, לפעמים הכבוד הוא סותר תפארת. זאת אומרת, כשאני עושה באיזשהו מייך מדהים, מדהים של נהג אגד או מדהים של אסיר, זה משהו קולקטיבי, זה כאילו חותך כזה, כולם אותו דבר. אבל יש לי אופי אחר. תפארת זה הרבה יותר אישי, זה הרבה יותר לבטא את המקום שנניח לדוגמה, שוב, ולבחור בגד. אז באזרחות מאוד קשה לבחור בגדים, בצבא ממש לא קשה לבחור בגדים, פשוט יש בגד אחד, כך ולך, נגמר. כן, אז יש איזשהו כאילו מתח לפעמים בין עולם הכבוד לעולם התפארת, הכוונה בין העולם שאני רוצה שהבגד ישפיע עליי, לעולם שאני רוצה שהבגד יבטא אותי, יוציא החוצה את מה שיש בי, אמירה שאני רוצה לומר.
הכהנים זה הכל
דבר. בדיוק, אצל הכהנים, נכון, כנראה שיש בכהן את ההיבט האישי שלו כמישהו ספציפי, ויש בכהונה גם את הנשמה של כהן שלי, שאם היא באמת מבטאת בבגד, זאת אומרת, זה שיש בבגד של הכהן גם כבוד וגם תפארת, זה בעצם הבטא שיש שם איזון. זאת אומרת, הוא לא חש חנוק, הוא לא חש מחוק.
איך? כי אין לו אופי אישי?
כי יש לו, בעיקר הוא בא ככהן. לעבודה, זאת אומרת, הוא הרי, הוא כן עובד, זאת אומרת, 7 ימים כל שנה. אז בכל שאר השבועות הוא הולך עם טרנינג, אין לו בעיה. רק בזמן העבודה הוא בא ככהן. ואז הבגד הזה הוא גם מכסה, הוא גם מעציל עליו את מה שאמור להיות, והוא גם מבטא ממנו החוצה כאילו, את זה שהוא כהן. זאת אומרת, יש משהו לכהן שהוא צריך להיות מאוד מאוזן, כאילו בין העצמיות שלו לבין התקן שאותו הוא עכשיו ממלא. זה מאוד קשה, כי בהרבה מאוד מקרים אנחנו צריכים לוותר על משהו בשביל לדבר טוב. אני או נאמן לעצמי ואז לא מסגרתי כאילו, או שמסגרתי ולא נאמן לעצמי. אצל הכהן זה ממש הולך ביחד. אז זאת נקודה אחת. עכשיו הגענו שוב למזבח הקטורת. שאלנו למה מזבח הקטורת מופיע בסוף הפרשה, כן.
שוב על הרגל?
כן.
הבגד, העניין שלו זה יופיע במדע של פנים, נכון? ואם אדם בחיים שלו הוא לא מבטא את המדע של הפנים, הוא כאילו עולה בעצמיות רק כאילו צריך, הוא לא כאילו מדע, זה יכול להיות מדע של פנים מגדלה.
כן, אז זה ממש יפה, זה לא סוף התהליך אבל. זאת אומרת, יכול שיש מתח בתוכי כאילו, בין מה אני עושה כי השם ציווה לבין מה אני עושה כי אני רוצה, או אולי בין מה אני רוצה לבין מה אני עושה, בסוף המתח הזה הוא מתח לא בריא. לכן צריכים להשקיע בלמידה, בהעמקה, בהתבוננות, כדי לצמצם את הפער הזה.
להבין את הפנים
של זה. לכן באמת המטרה של ללמוד תורה, ללמוד הלכה, ללמוד אמונה, זה כדי שאני אשתכנע כאילו שזה צודק, שזה אמיתי, שזה שלי. ואז יהיה פחות פער. זאת אומרת, אם הייתי רק עושה, ולא הייתי בכלל לומד או מתבונן, היה תמיד פער. הייתי פשוט כאילו אובייקט, שק תפוחי אדמה שאמור להתנהג אחר כך, והיה תמיד איזשהו כאילו ניכור בזה. מכיוון שאני כן, ברוך השם, כמצווה ללמוד תורה, זה מצמצם את הפער הזה. לכן, אם אדם הוא רק, ממושמע, אנחנו בסכנה גדולה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים רק לעשות. צריכים גם שיהיה איזה איזון, כן, בין מה אני עושה, או מה אני מחויב לעשות, ואני מבצע, לבין מה אני חושב. לכן לימוד תורה זה דבר מאוד קריטי, ולכן גם נשים חייבות ללמוד תורה. יש להם מצב שהן חיות בשני עולמות, ודרך אגב זה מאוד 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 נפוץ אצל נשים שלא לומדות תורה. שעם הזמן נוצר פער אדיר כאילו, בין מה אני עושה לפרט, אני זוכרת, זאת אומרת, הייתי נוסע פעם להבריח, אבל כבר לא, אבל לא היה פעם להבריח. ברור שאני הולך אל אופן מסוים, מתנהג באופן מסוים, אבל עם הזמן אני כאילו מרגישה שזה חלול לגמרי.
מתנבן
לגמרי. כאילו, אותו דבר קורה, אני עדיין בדימוי החברתי או זה, אותו דבר, אבל משהו בתוכי בכלל לא שם. יש אפילו כאלה שחוות את זה בשירות. לא אתם, כאילו, עיקרון. שאת אמורה לייצג את התנועה או משהו מסוים, ואת לא מרגישה שבכלל שום קשר עין עם המלב שאת אמורה להגיד. זה קשה, זה מייסר, כי זה שקרני. לכן צריכים להשקיע בפנים, כדי שיהיה באמת איזושהי זיקה כאילו בין הפנים והחוץ. כן.
בגלל באמת
משפיע
על
אדם? מה את אומרת?
כאילו, השאלה אם
באמת
זה בדרגה של הכהנים, אז אצלם זה...
אצל הכהן זה קריטי. שכהן שעבד מחוסר בגד חייב מיטה. כאילו שם זה משהו שהוא must. אי אפשר בלי זה, עד מוות. אצל אדם רגיל הוא לא בעוצמות חיים האלה. כשאדם כהן עובד במקדש, זה ווליום עצום. ושם זה חייב להיות כאילו עד הסוף. אצל אדם שהוא לא כהן, או שהוא לא בעבודה, זה קצת אחר, זה כאילו פחות חד. אבל בוודאי שזה משפיע.
אני חושב שמדברים על זה הרבה, אבל לא. אני חושב
שהבדל מנתה... כן. דוגמה שאת לא מכירה, אבל את לא... כי קורא את זה כל יום. וראיתם אותו וזכרתם את כל עבוד השם. זאת אומרת, ציצית זה סוג של בגד שהוא מזכיר את כל המצוות לאדם. אז זה בוודאי כבוד מכאן, נכון? וכאילו, יש פה בגד שכשאני לובש אותו, אני אז נזכר במה אני אמור לעשות. יש גם הפוך תפארת, שכשאדם חושב משהו, הוא רוצה לבוש בגד שכאילו מבטא את מה שהוא מרגיש או מאמין בו, הוא רוצה בו, חפץ בו. אז זה בוודאי כן משפיע. רק זה בדרגות, זאת אומרת, ככל שהאדם פחות נמצא באיזשהו כאילו קשר עם, עם העולם הזה של ערכים וכל זה, זה פחות משפיע כמובן. זאת אומרת, אפשר כן ללבוש בגד שהוא חיצוני לחלוטין, שהוא כאילו, שהוא ממש מזייף אותי. אם אין קשר בין מה אני לבין מה אני לובש, אז זה פתטי לי כמובן. מזבח הקטורת, 11-24. מזבח הקטורת, אמרנו קודם שהמיקום שלו בתוך הפרשה הוא מיקום קצת משונה. מה שהייתי מצפה שהוא יהיה בסוף תרועה, באמצע תרועה, בסוף תרועה, יחד עם שאר הכלים, יש שם ארון, יש שם שולחן, יש שם מזבח העולה, ויש מנורה, ויש כיור, אז הכי פשוט היה שזה יהיה שם בין הכלים. אז רמב"ן מדבר על זה. נקרא את זה אולי קצת לפי כמה שורות. רק רגע. הלאה, הלאה, הלאה. תודה רבה. תודה רבה וברוך. אומר הרמב"ן, ועשית מזבח מקטר קטורת. הנה, מזבח הקטורת, מן הכלים הפנימיים היה. ראוי שיזכר עם השולחן והמנורה, שהוא מזבח עמהם, וכו'. אבל הטעם להזכירו כאן, אחר המשכן בכל קריאה וקורבנות, בעבור שאמר בתשלום הכל, ונפגש בכבודי ושכנתי בתוך בני ישראל, אמר עוד, כי התייחד להם שיעשו מזבח מקטר קטורת, להכתיר, לכבוד השם. אם כן, אומר הרמב"ן, שבאמת דבר טוב, הוא לא כלי בכלל, אלא הוא לכבוד שמיים. זאת אומרת, זה לא כלי, וזה גם לא עבודה. יש כלים כמו השולחן, או המנורה, או הארון. יש דברים של עבודה כמו השמן, אמרנו קודם, השמן, בגדי כהונה וכל זה. מזבח הקטורת בעצם בא לכבוד השם, הוא לא כלי עבודה.
לא
עובדים בו, אלא מכבדים את הקדוש ברוך הוא דרכו. ולכן הוא בעצם כאילו אוסף את הדבר. אחרי שישנה השראת שכינה, איך עובד הקשר? דרך הקטורת. הקטורת היא עולה בעמוד השם. זה כאילו חיבור. לכן אתם בטח יודעות, נכון, שבארמית, מה זה קטירנה? קטיר בארמית? לא. קטיר זה קשור. יש קשר בין ט' לבין שין. לכן רבי שמעון בר יוחאי אומר, כתוב, אני לדודי ועליי תשוקתו. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי אמר, ביום פטירתו, אנא בחג קטירה התקטרנה. בחג ותשבריחו. מה הכוונה בעברית פשוטה? רבי שמעון אומר, ראש ברוך הוא, תקשיב ראש ברוך הוא. אני כל החיים שלי הייתי קשור בקשר אחד, אליך. ישנתי איתך, קמתי בבוקר איתך, אכלתי איתך, למדתי איתך, הכל היה איתך. ולכן אומר, כיוון שכך, ביום שבו אני נפטר, כל תמניה של מעלה מגיעה כדי לעבוד שלי, כי אני הייתי קשור בקשר אחד. זה משפט מזעזע, משפט חזק. כשאדם אומר על עצמו, אומר, אני תדע לך, כל החיים לא היה לי שום רצון עצמי. כל הרצון שלי, כל החיים שלי היה רצון להתקשר איתך. אז הקטורת היא קושרת. היא קושרת פעמיים. היא קושרת את העליונים והתחתונים, את העולם התחתון לעולם העליון, לכן זה השם. זה אחד. והיא קושרת גם, כמובן, את מה? את בני ישראל. אנחנו יודעים שיש בסמנים שלי, כשיש קטורת, יש כל מיני צמחים. יש צמחים עם ריח כזה, עם ריח אחר, צמחים עם ריח רע אפילו. חלבנה ריחה רע. אבל כשהיא בתוך הקטורת, אז א', יש איזושהי הרמוניה, ב', היא אחראית על זה שהעשן עולה ישר. שאין פיזור של העשן, אין זה כזה, כמו כזה פטריה. זאת אומרת, בעצם החלבנה, למרות שריחה רע, היא מצליחה לחבר את כל אותם עשבים לעמוד אחד, עמוד השם אחד. אז הקטורת קושרת. לפי זה יוצא שמזבח הקטורת הוא חייב בסוף, כי הוא זה שמחבר גם את עם ישראל, שכולם קשורים לקטורת. והוא גם מחבר את הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. אתם זוכרים מתי השתמשו בקטורת בשעת חירום? מתי? יפה מאוד.
קורח.
קורח, טוב מאוד. יפה מאוד. שאחרי קורח הייתה מגפה, נכון? ואז אהרון הכהן רץ עם המחתה והציל את בני ישראל. איך זה קשור? למה לא עשה, לא יודע, קורבן עולה וזה הציל? למה לא הדליק את המנורה וזה הציל? הקטורת בדיוק היא ביטוי לחיבור עם ישראל, לערבות, לשייכות. לכן גם כאשר יש חטאים, אנחנו צורכים אותם ביחד. אז זה סוף הפרשה.
אבל מה זה מחתה?
מחתה זה כמו כף. ודרך אגב, כתוב בגמרא שהיה פה בגדנו משכן שילה. 369 שנים הייתה פה השראת שכינה. אומרת הגמרא, יש בשילה, יש ריח של קטורת. וגם אחרי שנים, אחד המוראים אומר, אני עברתי בשילה והרחתי את ריח הקטורת. עדיין נמצא שם איזה ריח. כנראה שיש משהו בשילה שהוא מחבר. לכן ריח הקטורת הוא כל כך קשור לאזור פה, ברוך השם, אז רק נדע. אין מקום לשבב, כן.
יש עוד כלים
שהם
לא
כלי
עבודה,
כלים מודל מורה או ארון. כן, אז גם שם, יש כן עבודה. זאת אומרת, העבודה היא להטיב את המנורה, להדליק את הנרות. נכון שאין שם עבודה פיזית כאילו, זה אור, זה לא קורבן. אבל יש בזה עבודה. הקטורת היא לא עבודה, הקטורת זה כבוד. זה כבוד השם. זאת אומרת, זה בעצם מה שמחבר בין עולם תחתון, הכוונה בין שכינה, לבין עולם חומרי.
אהרון
לא בא מכאן? לא, לא. כי אהרון כנראה, הוא אומנם לא כלי שרת, לא עושים בו דברים. אבל ההוויה שלו זאת הוויה שהיא, איך קורא לזה בדיוק, אבל נוכחת עם הכלים עצמם. הקטורת היא בעצם ביטוי להשראת השכינה. היא לא ביטוי לזה שזה מקום כזאת. זה נראה כמו, דוגמה אני אך היום, בית הכנסת יש בו ארון קודש. ארון הקודש הוא לא ארון שימושי, אבל הוא ארון שהוא חלק מתוך בית התפילה. הקטורת, אם הייתה כזאת, אז היא לא כאילו חלק מתוך הכלים הסטנדרטיים. אלא היא בעצם ביטוי לקשר. זה קצת נראה כדומה היום לפלאפון. יש את המכשיר טלפון ויש קליטה. אז הביטוי לקליטה הוא בעצם הכתובת. שכאילו יש קשר, יש קשר בינך לבין האנטנה. דומה.
יש פה אין כל כך.
אין כך. הכתורת מפריעה. הכתורת מפריעה כשאתה דברים האלה. אנחנו עכשיו עוברים לפרשת זכור. זאת אומרת שיש עשה לי דאורייתא, יזכור את מי שעשה לך המלא. יש מחלוקת הפוסקים, האם אישה חייבת בזכור. אם זו זכירה שלא קשורה למלחמה, אישה חייבת. אם קשורה למלחמה, אישה פטורה. בכל מקרה, בכל הדעות זה לא זמן גרמה, זה זכירה מתמדת. אבל יש פוסקים שאומרים שהיא פטורה כי אישה היא לא בת מלחמה, היא לא אמורה להילחם. אז אם הזכירה זה כדי למחות את זרע המלך, היא לא חייבת. אם הזכירה זה כדי לזכור, היא חייבת. לכן ספק דאורייתא, אנחנו יודעים שמה? לחומרה. ולכן יהיה מניין במדרשה, בשבת זכור, ושכולכם תוכלו לשמוע פרשת זכור. תעשי טובה ותקום לתפילה. אני תקום כל השנה.
יש בבית כנסת חדשה.
אבל לא יהיה מקום, לא יהיה מקום עכשיו.
הקריאה
מאוחרת ואין מוכרת. אבל למה שתקריאה מאוחרת? למה? תסבירי לי. איפה הפמיניסטיות שלך? קצת. אין פמיניסטיות בכלל.
אה, את אומרת, זה חובה או לא?
כן. ספק דאורייתא לחומרא. יש פוסקים שאומרים שלא. יש אומרים שכן, בגלל שזה
עכשיו
דין תורה, לכן ראוי מאוד להחמיר בדבר ולהגיע לשמוע פרשת זכור. עכשיו הייתי רוצה ללמוד ביחד איתכם שם ישמואל, לכבוד זה, אפשר?
שפת לכם?
יאללה, מאוד שמח על הפרגון, יפה מאוד, מעבוד? בכבוד את החלט.
תודה
רבה. הייתי רוצה להזכיר ברשותכם, אתם בטח זוכרות. אתם זוכרים מתי עמלק נולד? ממי הוא נולד? ממי הוא נולד? לא מי הוא כתב. הנכד, יפה מאוד, מי זה היה? כתוב פרשת וישלח, ותמנה הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותרת לאליפז את עמלק. נכון? אפשר בראשית עם רש"י? יש שם בראשית עם רש"י, אפשר? אפשר בראשית, את שמאל? עמד דבר? עוד פעם עמד דבר? בראשית? קצת שמאל, קצת שמאל? עמד דבר, חום קטן, בדיוק. שמאלה? יופי, יופי. חזק פה, תודה רבה, תודה. בראשית, בראשית. רק הגדרה קצרה, כדי להבין את השורשים, בכלל שיש, כשעוסקים באיזשהו דמות כדי להכיר את ההתחלה שלו, כי אז אנחנו מבינים יותר את האישיות. נקריא לכם רש"י ותגידו מה אתם אומרות על זה, בסדר? כתוב שבסוף וישלח ותמנע הייתה פילגש של אליפז בן עשיו, זה ב-ל"ו פסוק י"ב. ותמנע הייתה פילגש של אליפז בן עשיו ותרד אליפז את עמלק, אלה בני עדה יש את עשיו. נקריא לכם את רש"י, רק רוב קשר, בסדר? אומר רש"י, תקשיבי טוב, ותמנע הייתה פילגש להודיע גדולתו של אברהם, כמה היו תאבים להידבק בזרעו. זה מודיע את הגדולה של אברהם. איך זה מודיע? עכשיו בא בעצם הפירוט. תמנע זו בת אלופים הייתה, שנאמר, ואחות לוטן, תמנע. היא הייתה בת של אלופים, היא הייתה אישה חשובה מאוד, בת של מלך. ולוטן מאלופי יושבי סעיר היה, מן החורים שישבו בלפנים. אמרה, איני זוכה מנסה לך, הלוואי ויהיה פילגש. למי זה לך? לא. לאברהם. היא זוכה להינשא לזרע אברהם, הלוואי ויהיה פילגש. לכן היא הייתה פילגש לנין של אברהם. אברהם יצחק, עשיו, אליפז. היא זכתה להיות פילגש לנין של אברהם. היו תאבים להידבק בזרעו. אני אשאל אותך שאלה פשוטה. זה הגיוני בעיניי את ההסבר הזה? כאילו איך יצא עמלק מכזאת כאילו תשוקה טובה? הרי היא רצתה להידבק בזרע אברהם, נכון? היא אמרה, אני מוכנה לעזוב את הארמון שלי ולהיות פילגש, ובלבד להיות קשורה לזרע אברהם. איך יוצא מדבר כזה טהור, יוצא מזה עשיו? ומה התשובה אבל? קודם כל יפה מאוד שזוכים בשאלה, יפה. מישהי גם זוכרת תשובה על השאלה?
כן, אני לא באמת, אולי בגלל שהיא, גם איך אמרנו שזה ניתוק, אולי היא ראתה רק את הפן החיצוני של אברהם, היא רוצה לדבק בכבוד החיצוני שלך.
החיצוני? מה זה אומר?
אפשר
לחזור על מה?
עדי אמרה, אולי היא רצתה לדבוק רק בחיצוניות של אברהם, לא בפנים של אברהם, אלא בחוץ של אברהם. אני אמשיך את עדי. אומר רש"י בהמשך, ובדברי הימים מונה אותה בבניו של אליפז. זאת אומרת, כאן היא פילגה שלו. והימים היא מנויה בבנים של אליפז, שהוא הוליד את תמנע. מוזר מאוד. אומר רש"י, מלמד שבא על אשתו של שעיר, אליפז הלך ו... עשה גילוי עריות עם אשתו של שעיר, ויצא תמנע מביניהם, שהייתה הבת שלו, וכשגדלה, נעשה פילגשו. זאת אומרת, היא הייתה גם הבת שלו, וגם הפילגש שלו. אומר רש"י, יש סתירה. יש סתירה. פה היא נקראת פילגש של אליפז. אבל זה תמנע. אבל יש עוד תיאור נוסף של תמנע, בדברי הימים, ששם כתוב שהיא הבת של אליפז. אומר רש"י, איך זה הולך ביחד? פשוט, אליפז הלך ועשה גילוי עריות עם אשתו של שעיר. ותמנע נולדה, היא הבת של שעיר. והיא גם הבת של אליפז עכשיו.
שעיר בבת.
אשתו של סיר. ולפעד, הוא בעצם האבא של פינה. הוא האבא של פינה. הוא האבא של פינה. וכשגדלה הוא מרשי, נעשה פילגשו. זאת אומרת, היא גם הבת שלו, והיא גם פילגש שלו. לא כל כך עדין מה שהוא אמר, נכון? שעיר זה אחד מאלופי עשיו.
זה בן.
כתוב ככה. נקרא. יש באלופי עשיו, לא זוכר בעל פה, אבל תכף נראה. אלה אלופי בני עשיו. בני אליפז, אלוף תימן, אלוף עמר, אלוף צפוע, אלוף נז, כורח, דעתן, עמלק. איפה זה שעיר? אלה בני שעיר, אחורי, יושבי הארץ. הוא היה מהעם האחורי, ובניו הם לוטן ושובל וצבעון וענה. זאת אומרת, לוטן, האחות שלו, הייתה תימן, שהיא בעצם בת של שעיר. שעיר הוא היה חורי. לא יודע בדיוק איך זה בדיוק עובד שם. הקשר שבינו לבין עשיו לא יודע. אבל עשיו ישב בהר שעיר. היו שם כנראה כל מיני סוגים של דוכסים כאלה. אחד מהם היה שעיר. אז אליפז בן עשיו, שוב, הוא גם אבא של תמנה, והוא גם בעלה כביכול של תמנה. הוא התחתן עם הבת שלו. עכשיו תסביר לי, לאור זה, איך נולד עמלק? מאיפה הוא בא, כאילו? אמרנו הרי לפני כן שתמנה אמרה, היא הייתה ממש רוצה להידבק בזרע אברהם. היא אמרה, אני מוכנה אפילו לעזוב את הארמון ולהיות פילגש למין של אברהם. ושאלנו, איך ייתכן שמדבר כזה קדוש, כזה רצון עדין, איך עמלק יוצא מזה? כזאת מפלצת ש... או, מצוין, יפה מאוד. אומר בת עמי, אני לא מבינה, היא כבר נמצאת בזרע אברהם, הרי אם היא בת של אליפז, אז היא בזרע אברהם. שזה באמת קדימות גדול, על מי זה עמלק? עמלק, זה מגיע מאותו זרע של אברהם. אותם כוחות, אותם גנים, אותם יכולות, אותם עוצמות חיים. רק זה מגיע כזה מוטציה. זה שאהבת נעשית פילגש, זה כדי לטמא את זרע אברהם מבפנים. אני לא יודע אם תמנה ידעה שהיא בת של אליפז, שהיא חתנה איתי. יכול להיות שהיא לא ידעה. אבל עקרונית זה ככה. זאת אומרת, יש כוח לעמלק שהוא, בגלל שהוא מזרע אברהם, יש בו מסירות נפש. לכן כתוב לחז"ל, שכשעם ישראל יצא ממצרים ועבר את ים סוף, כל העמים... העמים הם ממש פחדו, כי זה היה אמבטיה רותחת. עד שבא עמלק וקפץ פנימה, אומנם הוא נכווה, אבל הוא קרא את האמבטיה. איזה מסירות נפש כאילו. אתה מוכן להתאבד רק כדי לקרא את האמבטיה של אברהם. מדוע? מכיוון שיש משהו בעמלק שיש לו שורשים יהודיים, פשוט מאוד. ויש לו את העוצמות חיים האלה של מסירות נפש, כמו של יהודים. ולכן העניין של עמלק באופן עמוק, זה כאילו להגיע מתוך זרע אברהם ולטמא את זרע אברהם. להצליח לשים טומאה בתוך, כאילו לראות בתוך הענף הזה שנקרא אברהם. אז כל זה הקדמה. הפעם השנייה שעמלק מגיע, אחרי וישלח, זה בשלח, נכון? יפה, מצוין.
איך אין שום נקודה טובה
בעמלק? כנראה שיש. והרב כותב שאין נקודה טובה תחת השמיים. אבל מעל השמיים יש נקודה טובה. לכן יש עניין בעמלק מעל השמיים. אז תכף נראה את הנקודה הזאת. אז בשמות, בשלח אנחנו אומרים שעמלק מגיע, ויבוא עמלק וילחם מישראל ברפידים. נקרא שוב את רש"י, בנקודה הזאת, רק רגע, אחרי קריעת ים סוף, אחרי כל הניסים והכל,
תקרא סוף הפרשה, אחרי המן. ויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים, אומרים חז"ל שרפו ידי מן התורה. שכיוון שרפו ידי מן התורה, אז הגיע המלך. כשהם הניחו קצת, הרפו מהתורה, לפי הידיים, אז הגיע המלך. עכשיו הגענו לשם שמואל, ברשותכם, אנחנו בדף עכשיו, כן? הוא מבקשה פה קושייה שאני חושב שכל אחד מאיתנו היה חייב לשאול אותה, גם אני, עד שאני קראתי את זה לא כל כך מבחן את הקושייה, אבל זה פשוט, זה באמת, אני מבקש לרפק מילה. מי רוצה לקרוא, בכבוד?
אני. יאללה. וילחם
עם ישראל ברפידים. ודה, כן.
וילחם עם ישראל ברפידים, ואמרו זר, שרפו ידיהם...
שרפו.
שרפו ידיהם מן התורה. ויש להבין, הלא עדיין לא ניתנה להם תורה. ואם נאמר, דקאי הפרשיות שניתנו להם במרק, מכל מקום, מצוות...
תלמוד תורה,
בוודאי רק מסיני נצטבו עליהם.
ולמה?
ולמה הגיע
להם עונש
הרפיון ידיים
מהתורה? עד לכאן הקושייה. האם הקושייה מובנת?
כן.
הוא אומר, הפרט שולי, רפו ידיהם מן התורה, אבל עוד לא הייתה תורה, כאילו. איך אפשר שרפו ידיהם מתורה שעוד לא הייתה? אנחנו עוד לפני יתרו. יש פה עכשיו דבר מדהים, באמת דבר מדהים. ונראה לפרש, חבר.
ונראה לפרש, והנה בעודם במצרים, הודיע להם
משה רבנו
עליו השלום, מאמר השם יתברך, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. והיית במדרש,
שאמר להם,
על ים סוף בואו ופירו את השטר, הרי שידעו זה מראש. וכתבו המפרשים שספרו ספירה יום יום, והם משתוקקים מאוד לבוא ליום הנכבד ההוא.
מובן, נכון? אבל מראש, עוד מצרים אמרו להם, תשמעו, אתם יודעים, עוד מעט הולכים לקבל תורה. ואז הם ספרו את הימים, והשתוקקו מאוד, התכוננו מאוד. כל יום ספרו וציפו והכל. וכבוד.
והנה בוודאי ידעו כי לקבלת התורה צריכים הזדקחות רבה. וכמו שבאמת היה כך, שפסקה תורה מתן.
מובן, נכון? הם הבינו טוב מאוד שכדי לקבל תורה צריכים להיות כלי טהור. ואכן באמת פסקה הזרמה שלהם. הכוונה, הייתה זרמת הנחש בחטא האדם הראשון, היא פסקה בהר סיני, והיא חזרה בחטא העגל. היא פסקה עוד פעם מאיפה זוכות? לא. איפה היא עוד פסקה?
מה זה?
מצד פרה אדומה כמובן. כתוב שאז פסקה זרמת הנחש עוד פעם. בכל אופן, אז הם ידעו שזה אמור להיות מצב כזה שהם מגיעים זקים. כמו שאכן קרה. אבל הבעיה, הייתה כאן בעיה קרה. ועל כן, חבוד.
ועל כן, כשהגיעו לרפידים שהוא המסע האחרון קרוב לסיני, והיו סבורים מקודם שכאשר הגיעו לעת ההיא, כבר יהיו מזוכחים כראוי ומוכנים לקבלת התורה. אבל כאשר עשו חשבון הנפש, מצאו עצמם עדיין רחוקים מזה, ורפו ידיהם כמתייאשים, שבעוד ימים ספורים יגיעו להזדקחות כראוי, וזה שרפו ידיהם מן התורה שעתידים לקבל.
מה הכוונה?
התייאשו.
למה התייאשו?
כי
כשהם היו במצרים אמרו, תשמע, אם נקבל תורה אחרי 50 יום, סימן שכל יום אנחנו אמורים לגדול ב-2%, נכון? ואז אנחנו נגיע ל-100% ב-50 יום. עברו עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. הגיעו לרפידים מסע האחרון. מה קורה פה? אני בכלל לא מוכן.
מה
עומד עכשיו? או, איזה, ספרי לנו. מה? מה קורה עומד עכשיו? נכון?
בכללי גם.
אם הייתי חושבת, מה חשב באלול, איך תרגישי באדר? בטח אמרת לעצמך, אני אז יהיה, מה זה, מדהימה. אדם מדהים. פתאום את רואה שוואלה, מגיע, כי אנחנו באדר. ועוד שנייה, מקבלים תורה. ואיפה אני ואיפה זה? ואז הוא אומר שאפשר להגיע לרפיון ידיים עוד לפני שקיבלו תורה. כי אני לא מאמין שאני אצליח, כאילו. כי בוא תראה איפה אני נמצא ואיפה אני אמור להגיע.
אני פוגש מדי פעם זוגות לקראת החתונה, כמעט כל יום, בוא נאמר, בכנות, ברוך השם, חסדי שמיים. ויש לא מעט באמת תחושה שכאילו זמן קצר לפני החתונה ואני לא מרגיש מוכן. אני אומר להם תמיד, וזה אמיתי, מה שאני ברוך השם הייתי בהמון חתונה בשנים האחרונות, ברוך השם, נראה לי מאות חתונות בוודאי, ועוד לא פגשתי זוג שמגיע לחתונה לחופה כשהוא בשל. ומחפש את ה... גם אלה שמתחתנים יחסית בגיל מבוגר יותר, לא ראיתי מעולם זוג שמגיע לחופה כשהוא מרגיש בשל. תמיד זה לא, זה לא בשל, זה חסר. לפעמים זה מייאש. זה נקרא שרפו ידיהם מן התורה. שהם עוד לא קיבלו תורה. אבל הם אמרו לעצמם, כאילו, אין סיכוי, אין סיכוי לקבל תורה, והתייאשו. ולא, זה ממש בצחוק לגמרי, כן? אבל כשמתייאשים, אז כאילו, נוסעים לאילת. בצחוק, 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 מה זה בצחוק? חודש אדר, חודש אדר. אז הוא אומר, זה יקרה רפידים. רפידים זה אומר שכאילו רפו את זה מהתורה שעוד לא קיבלו, כי אמרו, זה לא יכול להיות, זה לא עומד לי ביחד עם עם הסדר שחשבתי שיקרה, כאילו. אני הייתי בטוח שכדי לקבל תורה אתה צריך להיות כאילו עצום כזה, ענק. פתאום אני מגיע כזה שפוף. זה רפידים, ואז מגיע המלאק. אז...
איך יכול להיות שאנחנו
מדמיינים
גם שהם כל כך גדולים, ואז הם...
אז תכף, יפה, תכף נראה. זה באמת גדול. אבל הייתה להם טעות אחת. שהם חשבו שהתהליך הוא תהליך ליניארי, בקו ישר. אמרו, אם צריכים להגיע לגובה של קילומטר ב-50 יום, אז כל יום יש 20 מטר לעבור. לא עברנו 20 מטר כל יום, אז אני בבעיה. הם לא הבינו שלפעמים זה כאילו 0-0-0-0-0-0-100. זה קופץ לפעמים. את זה הם לא הבינו.
אבל אז גם המאה הזה הוא לא מתאים לי, כאילו,
בסוף הם שקרו הלכות. אז תלוי. יש מאה שלא מתאים לי כי הוא בא אליי בלי שום הכנה. יש מאה שמגיע עם הכנה, אבל אני לא רואה את המהלך התקדמות בצורה ישרה. זה כמו פרבולה, זה נקרא. שיש קצב שהולך ועולה.
זה כמו אם לא תנסו.
מה שמה?
שלא רואים
כלום,
אבל
זה
צומח
מלמטה, ואז
בבום.
בבום זה עולה.
אה,
במבוק. במבוק. לא זכיתי להכיר מה. משנה, זה עולה. אוקיי, מצוין, מצוין. או אולי דוגמה אחרת באמת. אני עכשיו תחליטי, בעקבות הפסיכומטרי והכל, תחליטי שאת מוכרת בסופר. מוכרת בסופר. אני לא תשמעי, יש פה שכר, משכורת, רצינית, של 24 שקלים בשעה. 29 כבר? 29 שקלים. 30 ומשהו. ברוב את 30 ומשהו. זה ביחד עם משלוחים גם. בכל אופן, בקיצור, אמרת, אין בעיה 30 ומשהו, אני בא. את מגיעה לחנות, אמרת, תשמעי, אין בעיה, תבואי, תשאיר אותו בקופה. אתה אומר, בסדר, סבבה. את שמה סטופ אותו בקופה. ואת רואה עוברים 40 דקות, 44 דקות, 53 דקות, תראה בשעון, עברה שעה. עברה שעה, ואת רואה כאילו הקופה הראשית כמו כלום, כאילו לא שמים רעת פקלון. ואת זוכרת שאמרו לך שזה 34 שקל שעה. ועברה כבר שעה. ואתה אולי הוא יש שם שעון שמאחר קצת, ועוד שתי דקות. ואת רואה את הקופה הראשית. ואתה אומר, מה זה? מה זאת אומרת? אני... אתם אמרתם לי שזה 34 שקל לשעה. עברה השעה! מה? מה מצחיק? מה התשובה של הקופה הראשית?
סוף החודש.
התשובה היא תחכה סוף החודש, נכון? זאת אומרת, אם אתה עשי עכשיו חשבון, מה קורה אחרי שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, 70 שעות, 75 שעות, אפס, 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 בום הגיע לבנק פתאום. עכשיו, זה לא שזה בום, באמת זה לא בום. באמת זה הגיע בהצטברות. רק לא רואים את זה באותו עניין. לפעמים, כדי לראות, צריכים כאילו איזה כילוף קטן, ואז הכל משתנה. או מצוין, יפה מאוד. אז כשהשם יבטיח, אתה אמור לסמוך עליו. הוא אמר לכם, אתם תגיעו להר סיני, ואז תגיעו בשלים, אתה אמור להאמין, אף שאתה לא רואה את זה, שום ביטוי לזה. הם לא האמינו. נכון, יש הבדל בין להשתדל לבין להשתלט. יש גם אנשים, ובהקשר הזה פה, זה עם ישראל, שהיה שתלטן. הוא רצה לראות בעיניים שברפידים, בתחנה האחרונה, הוא כבר ממש רציני, הוא כבר ממש גדול, והוא לא ראה את זה. ורפו ידים מן התורה, שם לא קיבלו. ואז הגיע המלאק. עוד טיפה, חבר. והוא ממש,
והוא ממש כלשון שהביאו ז"ל, לא הפנו אבות על בנים מרפיון ידיים, ששם נאמר על מורח הלב, מפחד המלחמה שנגד פניהם, והיו בעצמם כמתייאשים. וזה היה נחשב להם לחטא. כי יש לו לאדם לפתוח בהשם יתברך, ולעשות ככל השם נצטווה, כי אין מעצור להשם להושיע ברגע אחד.
מה הכוונה? זה המשפט. כי יש לו לאדם לפתוח בהשם יתברך, לעשות ככל השם נצטווה, כי אין מעצור להשם להושיע ברגע אחד. אני לא אמור לחפש את הישועה בצורה ליניארית. אני אמור להשתדל לעשות את שלי, אבל שבוך הוא יכול להושיע אותי ברגע. מה הבעיה שלפעמים אני מתגייש רגע אחד לפני, כמו כאן. את כל המהלך הם עשו, הם עברו הכל. רק הם לא ראו בעיניים את הגודל והתייאשו. ואז הגיע המלאק, דקה לפני מתן תורה.
מי אמר להם, הרי הרבה פעמים פידבק מהדרך אומר שאני מתקדמת בכיוון הנכון. אם אין פידבק נכון מהדרך, יכול להיות שאני בכיוון הלא נכון.
נכון, נו.
נו, ואז אולי אם אני לא מקבלת כביכול תגמול על מה שאני עושה,
מצוין.
שאני הולכת בדרך, אולי אני הולכת בדרך אחרת, נכון. אבל אני משנה לדרך אחרת.
נכון. לכן יש, שם היה עמוד אש ועמוד ענן. לנו יש, ברוך השם, שולחן ערוך, הלכה, שהיא העמוד אש שלנו. אז אם אני עושה את מה שכתוב בתורה, מה שחז"ל הדריכו אותי, מה שההלכה אומרת לי לעשות, אבל אני לא רואה פירות, בסדר גמור. אבל תאמין שזה פועל. אין דבר כזה, יגעתי ולא עצרתי. אין דבר כזה. פה הם רצו לראות בעיניים את הגדילה. יש פה איפשהו פה, ככה מסתובב, יש ראש דשא. כתוב משפט. אני חייב לומר לכם, לא זה, אבל מסכן הראש דשא הזה. למה הוא מסכן? כי הדס רוצה שהוא יגדל. עכשיו, הוא כבר טבע, מסכן, אין לו חמלה. אתה מבינה? אז גדל קצת, יצא ממנו משהו. אבל משהו מסכן כזה, כי חיים בבקשה שהוא יצא. אז לפעמים אנחנו צריכים לדעת שאני משקיע את הראש דשא, אני לא רואה צמיחה, אבל אני מאמין שזרע של דשא עם מים הוא יצמח. אני לא יכול לראות כרגע אותו גדל, כמו הבמבוקים. שאתם אמרתם קודם.
גם אתה יכול לראות של הסמיך?
בקבוצת של הסניף.
כן, אבל היה ציור
כזה
של
מישהו כזה קורא,
שכל
עשה
ממש דרך ארוכה, ואז
נשאר
כזה ממש חוט של
אפר
לפני
היהלומים. לא הגיע אלו.
הוא כאילו
פרש. חזר. סיפה מהקיר, כדאי. לפני ואחרי, כן. יפה, יפה מאוד. עוד טיפה אפשר?
כאילו מה מצפים העינם?
מצפים לקרוא את זה ולהפנים.
אבל זה משל יפה,
כן.
ובחי שלך אתה לא יודע באמת שיש עוד ככה.
נכון, לכן יש שולחן ערוך. יש אמון בקדוש ברוך הוא, שכשאני עושה את מה שהוא אמר לי לעשות, אני אמור להבין שאני עשיתי את שלי. אני לא אמור לראות את...
איך הוא
את
התחלת לך, אבל לא בתיאור של בית
מדרש. יש דברים שאנחנו צריכים להאמין בהם, אבל שאנחנו לא רואים אותם. לא הכל מראה עיניים בחיים. לא אנושי.
במקום
להגיד של שירות,
ששנתיים שלמות, ממש, הרגשתי שאני תוחקת מים, השקעתי, לא ראיתי כלום.
שום דבר, כן.
בסוף,
בפעולה הפרדה
שלי, פאפ, הכל התפוצץ.
לטובה, כמובן.
לטובה. כן, כאילו כל הפרות פתאום בבום, והרגשתי ש... לא יודעת, יש כזה משהו שהוא לא... כאילו, זה היה
לא בריא. כן.
אנחנו מאוד בעד לראות בעיניים את הכל. אנחנו רוצים לראות בעיניים את הגאולה, את הגאולה המשוחדת, זאת אומרת, אין שום, אנחנו מעוניינים לראות. פה עוסקים לא במה כדאי שיהיה, בטח שכדאי לראות. הכי טוב היה אם היינו רואים. פה עוסקים במה אני אעשה כשאני לא רואה. זה הנקודה כאן. זאת אומרת, וגם יש משהו מת השם, שלפעמים הוא מגדל בכוונה שאני לא אראה. כשאני אוכל לבחור בזה בעצם, ולא בגלל שאני רואה בזה רווחים. זאת אומרת, אם התורה תמיד הייתה משמחת אותי, אז יכול להיות שאני לא עוסק בתורה כי השם ציווה, אני עוסק בתורה בגלל שאני משמח אותי. איך אני רואה שאני עושה את זה כי השם ציווה? אם זה לא ישמח אותי. אז לא פעם, הקדוש ברוך הוא כאילו עושה כזה מצב שזה לא משמח דווקא. כדי לראות האם באמת אני עושה את זה לשמה או לא לשמה. את צודקת? אני מעליף תמיד חיים קלים. חיים שאני אראה בעיניים של הזה, ואתה יודע מה? גם שלא לשמה, אין בעיה. לא פעם, קודם כל הוא בכוונה מגלגל את העניין הזה, כדי שהוא יראה האם אני סומך עליו, האם אני עושה את זה כי זה אמיתי, או כי אני רואה את הפירות.
אבל זה לא, זה לא רק, לא, אני חושב שזה לא רק כדי כאילו יש לי צורך למחיית כפיים, זה לא בשביל הפירות, אלא יש בזה משהו שהוא... גם כמו
שישר
כבר
רואה,
שזה,
כאילו,
ככה אתה
לא מכוון
את עצמכם גם בדרך.
אני מבין, זה בסדר, זה הלוואי, מהפה של האלוקים, הלוואי שכל העולם יהיה ככה, באמת נראה את הפירות על המקום והכל יהיה בסדר. פה מדבר על עולם כזה שלפעמים זה לא קורה. מה עושים אם זה לא קרה? הלוואי, לך תחילה, צודקת, אנחנו נעשה יחד הפגנה עצומה נגד הסתר הפנים שבעולם הזה. פה עוסקים במה רק שיש פה הסתר פנים. למרות ההפגנות, אם יש הסתר פנים. ופה לדוגמה, הם הגיעו לרפידים, הם חשבו כבר איך תראה המעלה שלהם לקראת מתן תורה, ולא זכו לזה. יש גם משהו כזה שאני רוצה לקבל פידבקים, נניח מול בניח התורה כאן, שזה קצת כאילו השתלטנות. אני רוצה, אני כאילו מחובר לעצמי. כשאני לא רואה הישגים, אני עובר לאידיאל בעצמו ולא למה, איך אני ראיתי את זה. אז אתה חשב, ושכך אותך יקרה. אני יכול, נדמה לי, שאם אני שואל אותך, נניח לפני שנתיים שלוש, איך נראה לך אדם, פרופיל של אדם אקדמאי? את אומרת, בטח הוא כזה חכם, נכון? מסכים כזה. עם שפיים עגולות, ואת תראי עוד מעט, בשנה הבאה, כמובן, כנראה, אולי תראי, את תראי שזה לא מה שחשבת. מה רק מה שחשבת? לא בהכרח חכם, לא בהכרח עם אינטליגנט, שפיים עגולים, ממש לא בהכרח. ולפעמים כשאני מצייר ציור מסוים, ואני מתמכר לציור, אני לא מצליח להיפתח למה שקורה באמת. אז פה, מדי פעם, אתה אומר, הוא מסתיר פנים ממני, ושאני אתגבר על ההתניה הזאת שאני צריך שזה יעשה כפי שאני חשבתי. זה אגב, זה ממש לא אישי בכלל, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם. יש איזשהו פער לפעמים בהקשר של כאילו איך תראה המדרשה. נניח באלול יש הרבה מאוד הצעות. הצעות ייעול שזורמות למדרשה, למשרד, למדריכות, לזה, לזה, לזה. איך? זה היה צריך להיות הרבה יותר טוב אם הייתם שומעים בכל מיקי. ועם הזה אנחנו מבינים שאלף יכול, תמיד יכול להיות שיש באמת הצעות טובות, אבל אם זה כאילו משהו מרפא יותר, כאילו, מאפשר יותר למציאות לחול ופחות מתעקש להיות נוכח בתוכה ולנווט אותה. זה גם מה הנקודה כאן, עולם ישראל מגיע ומתייאש מהתורה לפני שהיא ניתנה לך, איזה לוזר להיות כאילו. עוד לא קיבלת את התורה, אתה כבר התייאשת ממנה. אלא התייאשת מהתרחיש. אתה כתוב בסנהדרין, כתוב, אין בן דוד בא, תקשיבי טוב, זה מזעזע, עד שהתייאשו מן הגאולה. את שמעת? אין המשיח מגיע, עד שאתה מוכן עבור עולה. אז באמת, אז למה באתי לפה? זאת אומרת, אני מעכב את הגאולה. כולם מסבירים כמובן, לא זה הכוונה. הכוונה היא, עד שתיאשרו מהגאולה כפי שהם חשבו שהיא תהיה. יש לאדם תרחיש איך יגיע המשיח, כל עוד הוא אחוז, הוא מתעקש על התרחיש שלו, בן דוד לא יבוא. כאילו, אתה חייב לבוא בענווה אל מול התהליך, זה אומר להתייאש מהשתלטנות שלך. להרפות מהעצבנות שכאילו זה יהיה כמו שאני חשבתי שיהיה.
אבל אף פעם אפשר לדעת אם מספיק עשיתי את מה שאפשר.
לכן יש גם שיקול דעת סביר, מצכל ישר, ולכן יש גם תורה, יש הלכה. שהלכה אומרת לי מה לעשות. ואני עושה את זה, לפעמים צריך לעשות את זה בתמימות קצת. אז גם פה, אמרו להם, תשמעו, אנחנו מלווים אתכם, אתם תגיעו להר סיני, אתם תגיעו לפסיקת הזוהמה. אבל אני לא רואה איך זה עובד. זה לא נורא. כי זה עוד צד אחד, ואתה כבר מגיע להר סיני, לא חבל.
לפעמים זה יכול גם לגרור
על
משהו נגדי. סתם, אני מנסה עכשיו להגיד על תפילה, ש... למרות שזה לא נכון לי, אבל כי צריך, כי אני לא ארבה ברגע האחרון, אז זה רק יכול לגרום לי בסלידה.
כן.
כי לפעמים יש כזה מקום להרפיה.
נכון. אז אם זה היה משהו באמת שהוא שוחד וחלק, שצריכים, אתה צריך להגיד מילים, או כמו שאיך אמרו לכם, אמרו לכם בסליטה וב, או זין, אתה אמרת, אני לא מתאמר בתפילה, אמרו לך, לא נורא, אחרי המעשים, יימשכו התאבות. וואה, לא נמשכו. למה? כי יש הבדל בין כשהמוח מאמין בדבר ורק הלב לא מספיק מחובר ואז המעשה משפיע על הלב לבין כשהמוח לא מחובר בכלל אז לא יעזור הלב, לא יעזור המעשים, יהיה נתק מוחלט אז לא תמיד הצד הטכני הוא זה שקובע פה עוסקים באמון בתהליך לא בתפקוד הטכני זאת אומרת, יש דברים שבהם הטכני הוא לא עובד לבד וצריכים שיהיה על יד זה גם באמת הבנה מעמיקה יותר, הפנמה, התכווננות. פה מדבר שהם כן עברו תהליך, הם ספקו. רק הם לא ראו שזה מוצף להם. זה פשוט היה משהו בזרע, זרע, 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 זרע. תכף זה היה צריך לגדל. עוד טיפה, בסדר? כן.
מאחר שהאדם עושה כמו שנצטווה והוא שליח השם יתברך, הרי שלוחו של אדם כמותו. וכל מה שעושה, הרי הוא כאילו השם יתברך הוא העושה. ובוודאי סוף הכבוד לבוא ואין שכירות משלמת, אלא לבסוף.
זוכר את הקופאית? יו, הבנק, בידי.
ובכן, איננו רחוק לאיש שעדיין איננו... ובכן, איננו רחוק לאיש שעדיין איננו מזוכח, שבעוד זמן קטן יגיע לשלמות אם הוא רק עושה מצוות השם יתברך בתמימות כמו שנצטווה. כי אולי בעוד זמן קטן זה יקבל שכרו בפעם אחת מכל מה שעשה עדינה, ואז ימצא עצמו מזוכח בפעם אחת.
מה הכוונה? את אומרת, אמרו לי, פורים במדרשה זה משהו מדהים וזה, פורים זה עוד יומיים. כאילו, מה מדהים? אני לא בכלל בכיוון.
מחר אני אהיה
בכיוון. ואז אומר הרב, זה לא החוק. לאדם שלא מזוכח, שבעוד זמן קטן יגיע לשלמות. ואז יקבל שכרו בפעם אחת מכל מה שהוא עשה. אבל אם הוא לא סבלני מספיק, הוא יפרוש ברגע האחרון, ואם אחרי כל מה שהוא עשה, לא יעזור, כי הוא לא הגיע למקרה הפטיש. הוא לא הגיע לקו הגמר, לא חבל. אתה, כמו שאמרת, יש איזה רסיס קטן, איזה קליפה קטנה, ואתה מגיע לאוצר.
למה שהוא יגיע? כי הזמן מסוגל, כמו שהוא...
תמימות, תמימות. אם ככה, הקב"ה בחוץ ציווה אותי, אני אלך להר סיני, אני אעשה כל מה שאני יכול לעשות, אבל אני לא בוחן עכשיו את ההישגים. אני בוחן מאמצים, השתדלות. התפקיד של האדם משתדל בצורה סבירה. אז לא רואה. מי אמר שאני צריך לראות הישגים? אני אמור לנהוג בהשתדלות ראויה. אני לא אמור לראות את התוצאות.
הוא
מדרשה
כמו
שצריך,
אתה אמור להרגיש משהו בדרך.
נכון. כדאי להרגיש משהו, אנחנו בעד להרגיש משהו כל הדרך. הלוואי שאני אומר, אתם יכולים בכל רגע להרגיש משהו תמיד. אבל מה קורה כאשר לא הרגשתי? הנקודה היא, בהקשר הזה, היא לא האם כדאי לא להרגיש. אלא מה לעשות כשאדם מרגיש שזה לא מה שהוא חשב. האם אתה עדיין הולך על זה או לא הולך על זה? אז הוא אומר, תדע לך, יכול להיות מצב כזה שבו זמן קצר, אתה תגיע לשלמות, אבל אתה רוצה שליטה, אתה רוצה לראות את הפירות, וכשאתה לא רואה אותם, אתה פורש ואתה עכשיו השקעת את כל המאמצים שלך, ופיקששת את הרגע האחרון, את הנקודה האחרונה. זה רפידים. יותר מזה כנראה, שתמיד בנקודה האחרונה היא נקראת רפידים. זאת אומרת, זה לא רק במקרה קרה שהגיעו את התחנה האחרונה לרפידים, אלא אם אתה צולח את רפידים, אתה מגיע להרסיני. זה לא רק כאילו איזה אתגר כאילו רנדומלי, שקורה שיש לפעמים רפידים ואתה בסה שזה קרה באמת כאילו אחרון. אלא כנראה תמיד בשיטתיות, כדי להגיע לרסיני אתה חייב לעבור ברפידים ולהתגבר על הצורך לשלוט בזה. נכון.
אני
מנסה שאתה נפגיד
כל הדרך על הרגע האחרון ולא באמת מגיעים לתחושת שלמות ברגעים.
כן.
כאילו...
מה קורה בזמן הזה? זה קורה גם כן. שאדם גם מגיע לרסיני ולא מרגיש. יכול להיות שאחרי מעשה הוא ירגיש רטרואקטיבית.
אחרי מה?
אחרי המעשה. אחרי הרסיני. זאת אומרת, גם זה קורה לפעמים. אבל פה בעצם עוסקים בתהליך לקראת הרסיני. וכנראה תמיד הרגע האחרון הוא הרגע הכי קשה, הכי חשוך, הכי יפה. לכן לפני... אבל אתה שחר תמיד את החושך הכי כבד. ושאר אתה צריך אמונה. אם קודם היה הצורך בסבלנות, עכשיו זה דורש ממש אמונה, כי אתה באמת לא רואה, אתה אומר שאני עבדתי, 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 עבדתי. לא מצליח לראות שום דבר. עוד קצת שאתה... תמשיך, אתה מיד... תראה את זה. אז זה דורש איזשהו אמון בסיסי שהשם יודע מה שהוא עושה איתי. עוד קצת, בסדר? כן.
כי גם זה מתנת השם יתברכי ולא יפר עשו החשבון על אבא. שבזה הסירו הביטחון מהשם יתברך וחשבו שההזדקחות צריכה לבוא מעצמם ואיננה מתנה מהשם יתברך. וזה שקר כנעל. ובאמת שבעוד ימים
מספר,
אחר כך כשבאו
לסיני, פסקה זו המחן. כן, פה יש משפט גאוני, שככה העברנו אותו. הוא אומר מדהים, כל ה... זאת אומרת, תסלט העומר, הם ספרו לשעבר, נכון? עבר יום, עברי יומיים, שני יום, שלושה יום, ארבעה יום, חמישה יום, נעומר. פה הם פעם אחת תסתכלו לאבא. הם אומרים, יש עוד צעד אחד להר סיני, ואני חלש. הוא אומר, אל תסתכל בחיים, על מה שיהיה. תסתכל תמיד על מה שהיה. מה שעברת כבר. תסתכל על מה שחסר לך. לא, בכל זה, תסתכל על מה שחסר לך. תסתכל על מה שעשית, האם פעלתי נכון? האם השתדלתי יפה? הוא אומר, זה שהם עשו חשבון על להבא, הם הסירו ביטחון השם יתברך, כי השם יתברך הוא אחראי על להבא שלך. אתה אחראי על מה שקרה, מה שעשית. אז זה שהם יסתכלו על העתיד ולא על העבר, זה גמר להם את הביטחון.
הרב?
כן.
אז אין מושג כזה לביטחון מים? אין דבר כזה שאדם משקיע מאמץ במשהו מסוים, והוא כנראה משקיע מאמץ בדבר הלא נכון.
יש דבר כזה, יש. אבל יש גם דבר כזה. יש גם דבר כזה.
ברור, אתה שואל את הדבר השני.
אם זה ברור, זה בסדר גמור. יש גם תוכן, כן, יש.
אז איך יודעים אם האדם עושה את הדבר השני שהוא מתאמץ, 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 משקיע, 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 וזה לא הדרך
הזאת? זה נקרא שיקול דעת סביר, אנחנו לא עוסקים באיזה מחבואים כזה. האם אני בדרך נכונה או בדרך נכונה. אלא האם פעלתי בצורה סבירה. האם מה שעשיתי זה היה בשיקול דעת סביר. זאת אומרת, המבחן של האדם הוא לא מבחן ההצלחות בכלל, וההישגים, הוא מבחן המאמץ. האם התאמצתי בצורה סבירה? אם הייתי רשלן, אני אעשה דוגמה. אני אעשה, את רוצה לנסוע לאילת לדוגמה. לדוגמה, לא, לא, אין קשר. רוצה לנסוע לאילת. ואת תופסת טרמפ, אומרת, תשמעי, אני עכשיו נוסע לטבריה. וטבריה מצוין. זה לא בדרך לאילת, מבינה? אבל אם את בדרך לאילת, אבל הקצב הוא לא כמו שחשבת, או לא יודע, יש פקקים בדרך, או זה, בסדר, את עשית את שלך בדרך לאילת. את עלית על טרמפ שקשור לכיוון של אילת. זאת אומרת, אם אדם עשה משהו שהוא רשלני, שהוא לא בשכל ישר, הוא בשכל עקום, זה בעיה שלו. אבל אם אדם פעל בצורה סבירה, זה לא היה רשלנות, הוא עשה את שלו. לכן, תני לקדוש ברוך הוא גם את שלו. אז הוא אומר, זה לא טוב שהם עשו את החשבון על להבא, שמה עוד יש לי, ואיך כל זה יקרה ביום אחד, או בשבוע אחד. זה לא טוב. בהמשך, אחרי הזמן מאוד קצר כבר, קצר, איננו, כן. הוא גם אומר, דבר מדהים, זה באמת, זה ממש ממתק. הוא אומר, גם במלחמה הבאה עם המלך, היה אותו סיפור, עם שאול המלך. שאול נלחם בעמלק, ואומר לו שמואל, תשמע, אתה צריך להחריד אותם, לגמור אותם. אומר חזר, הוא היה אמור להיות משיח. אלא מה? הוא גמר את כולם חוץ מהגג ומהצום. אומר שמואל, למה? הוא אומר לו, העם רצו, העם ביקשו, העם זה, לא אלה, לא הרגשתי. אומרים חז"ל, שאול צדק. הוא באמת ראה בעיני רוחו בצדק, שזה לא הזמן להחליט את עמלק. אבל, אומר לו שמואל, אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. אתה שומע לעם, אתה נגרע אחרי המציאות גם רוחנית. הוא ראה בעיני רוחו לא שאין סיכוי להסתר, עוד לא הגיע הזמן לעמלק למות. אני אומר, אבל אני אמרתי לך, להרוג. אם היית מתעלה מעל החשבון שלך, ועושה מה שאמרתי לך לעשות, היית משיח עכשיו. ולא היה לא פורים, ולא המן הרשע, ולא שואה, והיה כבר גאולה מזמן. בסדר, וצריכים לדעת שיש נביא שאומר ואתה עושה. הוא אומר לשמואל, אתה הלכת שבי אחרי החשבונות שלך. שהם צודקים, באמת, בדרך הטבע, עוד לא הגיע הזמן. אבל אם היית מתגבר, שאתה ראש בני ישראל, אתה לא קטון, אתה ראש בני ישראל, אתה אמור להוביל את המציאות. אני אומר עוד משפט אחד חריף קצת. אנחנו מאוד אוהבים להיגרר אחרי המציאות, שהיא תכתיב לי. הרי מה זה אומר כשאת אומרת, אני לא בטוחה שזה זה בשביל, שזה מה, זה הרגשה שבעצם יש איזשהו סוד, מטמון. ואני עכשיו עושה סחור סחור להגיע למטמון. זה לא הנקודה, אני אמור לא לגלות את המציאות, אלא ליצור את זאת את המציאות. אם שאול היה ראש בני ישראל באמת באופי שלו, הוא היה מבין שיש לו תפקיד לשנות מציאות, ליצור אותה, ולא רק לגלות אותה, באמת במציאות הנוכחית זה לא היה מתאים. זה לא היה מתאים. יש עוד דוגמה לזה. דוגמה של פרשת שלח. שלחו מרגלים, נטו את הארץ, הם חוזרו למשמע, אין סיכוי. אומר המדרש, הם צדקו. כי באמת, התוכנית האלוקית הייתה, שרק בדור הבא, אחרי 40 שנה, ייכנסו לארץ. הם צדקו! אומר להם כלב, הלא נעלה, וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. מה זה הלא נעלה? אומר רש"י, אמר להם כלב, גם אם משה יגיד לנו לעשות איזה מין סולם, לשמיים, אני אעלה. אומר השפת אמת, דבר מדהים. באמת, המרגלים צדקו. זה לא היה הזמן הנכון. אבל, אם היית שומע בקול משה רבנו, היית הופך את הזמן לנכון. הזמן שלא נכון, היה הופך לזמן נכון. זה נקרא, הלא נעלה. הלא, זה בלשון, זה נקרא מקור. זוכרת, נכון? זוכרת איפה אנחנו למדנו את זה? מה זה פעם? על מה? פתוח תפתח? נכון? עם מה? זה גם שם ישמואל. כתוב, לא תראה לביתה משלג. על מה? שמקור זה אומר מהשורש. כשאתה עושה משהו מהשורש,
זה כאילו השורש של
המילה. יפה, בדיוק. זה לא פעל, זה שם הפעולה כביכול. פתוח, זה שם הפעולה, תפתח, זה הפועל. אז מקור זה לעשות. איפה? יפה, אם שמעתי שמה, יפה, טוב מאוד. אם שמעתי שמה, נכון. יש עוד שם משמעת אחר, נכון. על כתוב, לא תראה לביתה משלג, ככל ביתה לבוש שנים. אבל גם שם. אז אם אתה רואה את המציאות מהשורש שלה, אתה משנה אותה. זה נקרא, אלון נעלה. אבל איך
אפשר להיות מהשורש?
לשמוע בקול השם. לשמוע בקול השם. מה שהשם אומר לי, אני עושה גם כשאני לא מבין אותו. כי זה באמת לא בחשבון שלי. אז הוא אומר, שאול המלך, בזה הוא חטא. בזה שהוא לא הבין שמלך אמור לשנות מציאות, הוא לא אמור לתאר את המציאות. אחד המשפטים שבעיניי הם ממש לא שייכים בכלל, זה שבת אומרת, אני לא במקום הזה. איזה משפט תבוסתני זה, זה משהו מדהים. כאילו, את לא סמרטוט. את לא מתארת מצע, את לא חפץ. את אמורה ללכת ממקום למקום. את אמורה להגיד מה את רוצה. אני רוצה להיות. אני לא במקום הזה, זה בעצם אני סטטי, ואני רק משקיף על המצב, כאילו באיזה מקום אני נמצא, דוח מצב. אז את לא במקום הזה, את רוצה להיות במקום הזה? את מעוניית להיות במקום הזה? מה את עושה למען זה? זה השאלה הגדולה. השאלה היא לא באיזה מקום אני נמצא, אלא באיזה כיוון אני, באיזה מגמה אני הולך. את זה שאני לא הבין. ואז הוא שומע לעם, הוא שומע לזה, לשכל הישר שלו. הוא לא כאילו משדד מערכות, הוא לא הופך למציאות. הוא לא משנה אותה. אפשר עוד עניין? אפרופו בגדים, תצווה. יש במקום שהרד ידעתם השנה ללמוד תורה, יש בה כמה שריטות. אחת השריטות היא שיש פה ערימות של בוגרות שהן עוסקות בייצור אופנה. בין השאר זה בדיוק הנקודה. בין להיות בבכי ויללות ולקטר על העובדה שאין בגדים נורמליים וכל זה, לבין לשנות מציאות. כואב לך? אז תעשי עם זה משהו. יש פה גם אדם מצילות, הרבה מצילות. בבריכה, בסרט חינוך. כי במקום לבכות על זה שמה זאת אומרת, לא נעים לי, פדיחות וזה וזה וזה. קום זה, לכי לקום. תעשי עם זה משהו, כאילו. אני חושב שזה בדיוק ההבדל שבין אדם שהוא מיילם ובוכה ומקטר על המציאות ולא עושה שום דבר, לבין אדם שאומר, אני רואה כאן משהו, מבין משהו חדש, ואני הולך על זה, כאילו, ואני עושה עם זה משהו, אני כאילו משנה את ההווה למען החזון, ולא הפוך, עומד עמום ובוכה. זה שינוי. זה מה שטעה שאול, על פי השם שמואל. זה מה שעם ישראל טעה כשהוא הגיע לתחנה האחרונה ולא ראה שזה עומד בסטנדרטים שהוא חשב. וכנראה שזה לא סתם, תמיד זה מגיע עם המלאק. המלאק מכריח אותנו לראות מעבר לכאן ועכשיו. כנען מרדכי כמובן. מרדכי עשה מעשים שהם לא הגיוניים בעליל. כאילו, אבל הוא באמת, הוא הפך את המציאות לפי מה שהוא חשב שנכון, ולא חשב לפי המציאות. וכן כאן, תנראה גם לגבי הגאולה האחרונה כנ"ל, המלך תמיד מחשיך את המציאות, ושאני אחליט אם אני רוצה להיכנע אליה, או אני רוצה להפוך אותה, לשנות אותה.
אבל איך יש לנו ציבור למה שאולה? זה מרגיש לי כמו כאילו ש... יש לנו ציווי
כזה עכשיו,
כאילו
כל המפרשים
וזה,
אומרים כאילו מי
שמרחם על
רחמנים,
כאילו
זה המפרש
הזה. אבל בסוף זה
מוזר
שיש לעם ציווי
לנקוט את המפרש. כן, אז אני אסביר בצורה פשוטה. דבר ראשון, על פי הרמב״ם לפחות, אם המלך יתגייר, הכל בסדר. אם הוא לא נלחם בי, אין לי עניין איתו. יש עניין, נוכל אותו במלחמה. אם הוא כן נלחם אז, הלאה. סליחה שזה קצת דוגמה מוזרה. זה מוסרי בעיניך לחסל את הקורונה? וירוסים, כי רוצים לחיות. נשואה. נכון? אלא מה? יש מטרה לעולם. המטרה היא שיהיה באמת פיתוח של העולם, חיים, משתכללות, בניין. האדם הוא נזר הבריאה. כשיש נגיף או כשיש וירוס שמסכן את האדם, אז למען העולם צריכים להכיר את הוירוס הזה. אני פעם שאלתי, היה לי פמפי בתנדועים, אדם שמאוד, אני ממש אהבתי אותו, הוא היה פציפיסט, היה ממש שמאל, שמאל, שמאל קיצוני. והוא אמר לי שהוא לא אוהב בעלי חיים, שאלתי אותו מה הוא עושה עם קינים, עושה רצינות. מה הוא עושה עם קינים, האם הוא גם שומר אותם? למה? באמת, איזה הבדל יש בין לרחם על חתול לבין לרחם על קינה, זה אותו דבר, זה קצת יותר קטן. הוא חייך. כי הוא אבא, הוא אין סיכוי, כי הוא אותו אדם, אתה רואה להגיד כל מיני דברים, שהבת שלך עם סדרות של... אז כאילו זה כבר אחרת.
בסוף היטלר, אבל
הם למה
אומרים שזה גזע ו...
אז זהו, זה בדיוק ההבדל שבין גזענות רעה לגזענות טובה. אני אסביר רגע, גזענות רעה אומרת, מכיוון שאני גזע עליון, אני מנצל את הגזע התחתון לטובתי, אני רומס אותו. גזענות טובה אומרת, כיוון שאני עם נבחר, אני משועבד לעמים. אני לא משעבד אותם, אני משועבד להם. יש לי אחריות, אני חייב להעיר אותם, אני חייב לדאוג להם. אם יש סבל גם אחר, זה בעיה שלי, כי אני נזר הבריאה. אז ככל שגזענות מחייבת אותי להתאמץ, להקריב למען האחר, זה גזענות מעולה. כמו שגם דרך אגב, גם האדם אמור לשמור על הטבע, על בעלי החיים ועל הצמחים. זה, 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 זה עשה, לא עובדה לשום רע, אתה, אתה, אתה חי. אם היינו עסוקים בהשמדת העולם, לא יודע, בגלל שאני לא בעל חיים, אז אני הורג את כל החיות, זה ממש, ממש, ממש רע. אז יש משהו בעמלק שהוא מונע את גילוי שם השם בעולם, שאין השם שלם עד שמוכרים את זרע עמלק. זה אומר שבסופו של דבר, או שהמלך יתגייר לפי הרמב"ם, או שהמלך חדל מלהשמיד את עם ישראל, או שהעולם יהיה באמת, יגיע ליהודו כאשר המלך כבר לא נצרח יותר בעולם. זאת אומרת, יש שלב בהיסטוריה של בעצם כל ההיסטוריה כמעט שהמלך עדיין נצרח להיות בעולם, בגלל שהוא לא כאן, ויש שלב שבו כדי להופיע את שם השם אני צריך להחריט את מי שמונע את שם השם. לחול בעולם. זאת אומרת, יש איזשהו שלב שבו כדי שהעולם יהיה מוצלח, יהיה טוב, יהיה באמת חופשי, יש, זאת אומרת, דברים שהם שואלים את החופש. ואז כדי שאני אהיה חופשי באמת, אני אמור לשלול את שוללי החופש. שוב, כמו שאנחנו... אני לא יודע, אבל נדמה לי שגם אנשים ממש שאוהבים בעלי חיים, שיש להם מחברים בבית, הם לא מגדלים אותם. הם עושים כל מיני צעדים כדי להרחיק אותם. וכן, אז זה הדרך. וכן, אז זה הדרך. זה לא שהמלך זה עכברים. אבל יש משהו במטרה של העולם שהיא להופיע את שם השם, את המוסר, את הצדק, את היושר. המלך, העניין שלו זה לברר בי בעם ישראל מי אני. לכן הוא רודף אותי בכל מקום, כדי לגלות מי אני בסגולה. וחלק מהיכולת שלי לגלות את עצמי, היא קשורה באמת במיין שאני נלחם בעמלק. אז הולכת שהיום דרך אגב, היום לרוב הפוסקים אין מצוות מחיית עמלק בפועל, בגלל שאנחנו לא יודעים מי זה עמלק. אתם לא איזה...
לא אומרים
שגרמניה. כן, סחריר, אבל הפך את האומנט, הוא דיבר אותם, הוא דרבב אותם. לכן היום זה קשה מאוד לומר, כי עובדה שאני מקבלים גירים מהמלך היום. כן. יש מחלוקת, האם זה מצווה אישית או מצווה ציבורית, באופן פשוט, או מצווה על האומה, לא על האדם האישית. ואם היינו יודעים, והייתה השראת שכינה, התפקיד של המשיח בין השאר, זה להחריף את זרע המן. בזה סיימנו בעצם את ההכנה של מה שאת זכור, כן. זה אומר כנראה שגם אם סגולה וכלונה הפוך, יש כאלה שנותן דיוק. יש שתי אופציות, אופציה אחת זה בשם מחוזרי, שאומר שגם גר זה איזשהו סוג של אפשרות להצטרף לעם ישראל, אבל לא להיות נביא. רוב ככל השאר הפוסקים, השונים והאחרונים אומרים שבעצם גיור זה קצת כמו השבת אבדה. זאת אומרת, יש פה נשמה שהייתה בהר סיני, היא הלכה לאיבוד מכל מיני סיבות, והגיעה לגוף של גוי, וגיור בעצם זה משיב את האבדה לבעלי הכוונה, היא חוזרת חזרה, כי היא הייתה בהר סיני באמת.
אז אותו גוי שהוא כאילו מזרע עמלק, הוא לא באמת עם תכונות של עמלק.
לפי כל הפוסקים, זה נכון, הוא באמת היה בהר סיני. ועכשיו אנחנו רק כאילו משיבים אותו, השורשים. כן.
אם אמרו שלעמלק יש כאילו,
כמו שאוריה אמרה
שיש
את
תפקיד, אז
למה
צריך
למחות אותו? כי זה תפקידו. בכוונה, אנחנו אמורים לבאר את עצמנו דרך מלחמה בעמלק.
ואם נצליח למחות אותו?
אז סימן שהבנו תפקידנו עד כאילו עד הסוף.
ואז מה?
ואז כבר לא יהיו תפקיד יותר בעולם. אנחנו נוכל לבטא את עצמנו בצורה שהיא עצמית, בלי נגטיב. עד אז יש לנו איזה משהו שכאילו מראה בנו, מטריס אלינו, מי אתם? לכן תמיד המלך בא בתחילת מלכות ישראל. תחילת מצרים, שאול, מרדכי, היטלר. לקראת הגאולה תמיד הוא בא. כדי לבאר לי מי אני. לכן היטלר בשואה, למחשמו לזכרו, הרי היו מיליונים, תראינו מיליונים של יהודים שלא זכו שהם בכלל יהודים. הוא גילה להם שהם יהודים.
המונים. אין סיכוי שנצליח להגיע לגרושת המגריר לתחם?
זה שאלה מגמתי קצת, כן? אפס מגמתי קצת.
טיפה.
כן. למה את לא תראה את החם?
זה התיאור.
כן.
כאילו ילדים, נשים, זקנים.
כן.
אנחנו לא יודעים מי המלא.
כן.
לא,
תיאורטי,
בתורה, פעם.
אנחנו מאוד מגמים להגיע לשם מתוך מקום הרבה יותר רבים. שהמלך הוביל את מקומו ולא נשכח למחות את שמו.
תיאורטית זה אפשרי?
אם הם הסכימים להתגייר, אז כן, לכאורה, כי הרמב"ם. כנראה, אבל שבאופן מעשי, עם ישראל מתברר דווקא כדרך הקונטר הזאת. זאת אומרת, כשאנחנו שורכים את עצמנו, אז הוא בא. כשאנחנו בא אלינו, דווקא כשאנחנו בייאוש מהתורה, בתפילים, כן, אז הוא בא. והיום כששאול המלך מרגיש שהוא לא באמת מלך, אלא הוא קטון בעיניך. והוא בא כשעם ישראל נהנה מהסעודה שלו. חשברוש שאמר אין גאולה. הוא בא כשעם ישראל נמצא בעולם של השתלבות ואמנציפציה וסיפור.